ורבותיי, ברשות מורנו ורבנו הרב אריאל, קהל קדוש, אני התלוויתי על ידי הרב אריאל לומר כמה דברים בעניין החקלאות. רציתי לדבר על השמיטה, הרב ציווה עליי לדבר על החקלאות, ומתוך החקלאות אולי, כי הוא אמר חיבת הארץ. אז חשבתי שכיוון שיש פעמים הבאות יבואו ומן הסתם ירצו לפתח את נושא השמיטה, אז אמרתי שאני כהקדמה לענייני שנת השמיטה, שנת השבע, אז אולי יש קודם כל להגדיר לעצמנו מהי החקלאות בישראל, ודרך החקלאות מהו החיבור שלנו אל ארץ ישראל, ומה עניינה של התורה ולהדיש את עבודת החקלאות כעבודה אידיאלית. כלומר, מבחינת האידיאל, מבחינת השאיפה של האומה, אל לעסוק בחקלאות. כי עצם העיסוק בחקלאות, התורה מדריכה אותנו על ידי כל מיני מצוות. ויש הרבה מאוד מקורות בתורה בעניין הזה, גם מבחינת הצד הרוחני, גם הצד ההלכתי, וכיוון שהרב אריאל ביקש ממני לדבר גם על הצד הרוחני וגם על הצד של החיבה לארץ, אז אני אומר לעצמי לא מסרבים לאדם גדול, וחשבתי שאולי דרך אחד המאמרים של הרב בעניין המסכת ביקורים, ששם בהבאת הביקורים הרב מבאר לנו דרך עוד כמה מקורות שהבאתי, אבל אני חושב שאני אספיק, כי בתשע הרב צריך להתחיל לדבר, ואנחנו נספיק מה שנספיק ונראה מה אפשר להשיג בתוך הזמן הקצר הזה. המשנה אומרת כיצד מעלים, אתם רואים במובא לכם במאמרי הראייה, אבל למעשה זה מבסכת ביקורים, הדבר הזה מופיע כאן. כיצד מעלים את הביקורים? כל העירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד ולנים ברחובה של עיר, ולא היו נכנסים לבתים. ולמשקים היה הממונה אומר, קומו ונעלי ציון אל בית השם אלוקים. טוב, לפרש את המשנה אני חושב שכולם יודעים אותה, רק דבר אחד אולי, שמה זה המעמד, אתם יודעים שהנביאים הראשונים, והם דוד ושמואל, שהחליטו שקורבנות ציבור ודברים שהם של ציבור, אי אפשר שכל בית ישראל יתייצבו בעת הבאת הקורבן, ולכן היה צריך לעשות שתהיינה נציגות מכובדת ואמיתית של עם ישראל כולו, ולכן עשו שחילקו, כפי שיש 24 משמרות כהונה וכפי שיש 24 משמרות של לוויים, כך עשו שארץ ישראל תתחלק ל-24 חלקים, וכל חלק וחלק ישלח את נציגיו, ובאופן כזה כל פעם ופעם, כל שבוע היה את הנציגות, הייתה הנציגות הזאת בבית המקדש, על מנת שקורבנות הציבור יובאו בנוכחות כל ישראל. הנציגים של הציבור הם למעשה מחייבים וגם מוציאים ידי חובה את כל בית ישראל, על מנת שהקורבן יהיה באמת קורבן ציבור, כאשר המביאים הם כאן נוכחים על ידי השליחים שלהם. ואומר לנו הרב בעניין של מה מצוות הביקורים, הרי מצוות הביקורים אחת המצוות של התורה, אומר לנו הרב דברים חשובים מאוד. בנוהג בין האומות הוא שאומה שכל עסקה ומחייתה אינה כי אם עבודת אדמה, ולא תשים ממגמתה למסחר ולחרוש את המעשה שהוא מורכב עם המסחר, לשום ממקום דרישה למעשה ידי אומנים ובעלי מלאכה וחרושת, היא יורדת בהתפתחותה וכישרונה נפשית. פירושו של דבר, כאשר אומה לא עוסקת במסחר, כאשר היא לא עוסקת במסע ומתן עם אומות אחרות, כאשר אין סחורות שהולכות מאומה לאומה, וכך הקשרים שבין האנשים, בין התרבויות, וכך מתקשרים האנשים והתרבויות, וכך לאט לאט האנושות מתעשרת, כי כל אחד ואחד מביא מיתרונותיו לחברו ומתרבותו ומכל ההשגותיו, ומתוך כך כל העניינים התרבותיים שבין האנשים הולכים ומתבררים ומתברכים. לכן פה אומר הרב, הנוהג שבין האומות הוא שאומה שכל עסקה ומחייתה נקיים עבודת אדמה, היא תקועה, היא לא עוסקת במסחר, היא עוסקת באדמה. עבודת האדמה היא במקום שאתה נמצא בו, והיא לא מביאה אותך לידי מסחר, לידי הוצאת הדברים והסחורות החוצה, ומתוך כך אתה נשאר מנוון מבחינה תרבותית, מבחינת כל המושגים שלך, עד כדי כך שמי שמבין במקצת צרפתי מבין מה זה פייזון. פייזון זה דבר של שלילה. מי שחקלאי במובן בצרפתית, בסלנג הצרפתי, כאשר אומרים פייזון, הכוונה אתה חקלאי, פירושו של דבר אתה אדם שמבחינה תרבותית אתה נמצא אחורנית מאוד מאוד מכל המושגים שלך. מדוע? כי זה מה שאומר, כי אם עבודת האדמה ולא תשים מגמתה למסחר ולחרוש את המעשה, שהוא מורכב עם המסחר לסום, וקום דרישה למעשה ידי אומנים בעלי מלאכה וחרושת, היא יורדת בהתפתחותה בכישרונות נפשותיה, מפני שהיא על פי זה המצב מתבודדת לעצמה, היא אין, לא יכולה להפרות את עצמה על ידי הפריה הדדית שיש בין האומות במסחר הזה, ואין לה מקום לקלוט רוחות של דעות ומידות חדשות מיתר האומות. לא כן עם ישראל. אומר לנו הרב, אומנם עם השם אלה, אף על פי שתכליתם הוא ודאי להיות עם חכם ונבון, עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, אומר הפסוק, נכון? כלילי המעלות והמידות והדעות היותר תאורות ומושכלות. כלומר שעם ישראל הוא הראשון שכל הזמן רוצה ללמוד ולהתקדם. אז זכורה, על פי ההבנה הזאת, היה צריך להרבות עד כמה שניתן במסחר ובכל מה שאפשרות, כן? הנגישות אל האומות ואל אל המסחר עם האומות ואל כל מה שמביא אותנו לידי מגע עם האומות, היה צריך דווקא להרבות את ההזדמנויות הללו. אומר לנו הרב, מכל מקום, חפץ השם הוא שיהיו דווקא נטועים על אדמתם, נהנים וניזונים מטוב ארצם. זה שאדם הוא, כן? ניזון מטוב ארצו, אמרנו אצל האומות, זה דבר שתוקע אותו. לכאורה פה אותו דבר, זה הרי הכלל, זה כלל פשוט. אז אומר לנו הרב, לא, חפץ השם אף על פי כן, הוא שיהיו דווקא נטועים על אדמתם, נהנים וניזונים מטוב ארצם, איש תחת תאפנו ואיש תחת תאנתו, ולא ישימו כל מעיינם בענייני כלכלה זולת עבודת אדמתם ויבולה. כלומר, אך ורק עניין אדמת ארץ ישראל, אדמתם היא זו שבמרכז החיים שלהם, כל מעייני, כן, כל מעיינם בענייני כלכלה הם במה? בעבודת אדמתם ויבולם. שמביא, מה מביא? ענייני הכלכלה, כאשר אתה עסוק לא בענייני האדמה אלא בענייני הכלכלה, מביא להיות נפזר בעמים שונים לעשות מסחר וקניין, וזה לא היה רצון השם. הערה, אגב, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו נאמר פעמיים בתנ"ך, פעם אחת במלכים ופעם אחת במיכה, ובמיכה נאמר הדבר לעתיד לבוא, כן? כמובן שאיש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, אם כן, זה אומר שאם אנחנו מדברים על עתיד לבוא, זה לא מין בטלנות כזאת של שעננות כזאת וליהנות מ... זה אומר, עתיד לבוא זה אומר שכל המושגים שלנו מתעלים בצורה כזאת של היום, הקיום, אין לנו שום מושג, שום מושג מה זה החיים הרוחניים של חיי עולם הבא. אנחנו לא יודעים שלעתיד לבוא, אנחנו לא יודעים מה זה, אין לנו שום מושג. כבר כרגע, אחרי גם הסדרת שיעורים של הרב אריאל, אנחנו עדיין תמהים מאוד מה הסוד של עבודת הקורבנות. מה יש בעבודת הקורבנות? שימו לב כמה אנחנו רחוקים מלהבין מה משמעות הרוחנית של עבודת הקורבנות בשביל עם ישראל, וקל וחומר בשביל כלל העולם כולו, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר כאשר אנחנו מדברים על המושגים של עתיד לבוא, שאנחנו אומה בשלמותה בארצה ונהנית מזיו השכינה בכל האופנים, שכל העולם כולו מתברך מזה שעצם זה שאנחנו נמצאים בארצנו דנים ודשים בתורה, אנחנו מברכים את כל העולם כולו. וכיצד אנחנו מתרוממים שבתוכנו, כפי שהרב אומר, מצד העם לבדד ישכון, אנחנו הולכים ומתרוממים ומרוממים את עצמנו ואיתנו את כל היקום כולו. הדבר הזה הוא עניין שהוא למעשה חפץ השם. בזה שאנחנו עסוקים בחקלאות באדמתנו וניזונים מטוב ארצנו, זהו העניין שעושה שאנחנו לא נפזרים בין האומות ולא בעמים, ואנחנו נשארים בתוכנו. למה הדבר הזה? והוא מפני שכבר הקדוש ברוך הוא שם בכוח האומה היקרה הזאת שתהיה יכולה להשתכלל בעצמה בכל עמדה, שכל ורעיון וכל כישרון. עם ישראל הוא קרחה דכולי בה, יש לנו את כל הכישרונות כולם, אנחנו לא זקוקים להבאה מן האומה. טוב, נעם, אתם תקשו עליי ששלמה המלך הביא עצים ממך מחירם, והיו כל מיני, כן, אנחנו יודעים שזבולון אנחנו יודעים שהיו בכל זאת נקודות גישה ומגע עם הגויים בכל זאת, אבל זה דברים שהרב ביאר במקומות אחרים, ואנחנו פה מדברים על הכלל. ואין לה צורך לקלוט רוחות מן החוץ. אמנם באומות העולם כוח המסחר יחזק את ההיגד החברותי, על ידי ההן אנחנו שומעים את הלב. הרב מה אומר פה? אומר פה, אצל האומות צריך שיהיה כוח היגד, כלומר התאגדות אצל הגויים. כיצד אתה מוצא אותה? כיצד אתה מחבר בין אנשים על מנת שיעשו לעם או לאומה, וגם עמים ביניהם כדי שיהיה קשר ביניהם? מה צריך בשביל זה? ומזה אנחנו נלמד כנגד זה מה יש בישראל. אומנם באומות העולם כוח המסחר יחזק את ההיגד החברותי. שימו לב, אני כל הזמן מדבר על החקלאות, זה דברי, זה נושא הרב. מה מאחורי לביקורים? זה נושא החקלאות, כיצד הוא פועל על ישראל. אז יש לנו גם זווית ראייה על הגויים, ודרך זה אנחנו גם רואים מה שלא גויים, זה אנחנו, כיצד אנחנו לעומתה. לכן הרב כל הזמן עושה הלור ושוב. אומר לנו הרב, אמנם באומות העולם כוח המסחר יחזק את ההיגד החברותי, מפני המסע ומתן שיש לסוחרים הצריכים זה לזה ועובדי אדמה, כן? אז ההיגד החברותי כיצד הוא בא? על ידי הסחורה. כי אני זקוק לך ואתה זקוק לי, הרי אני לא סנדלה ולא חיית, אז אני צריך להתחבר עם החיית ואני צריך להתחבר עם הסנדלה. וכן לגבי האומות, כאשר הם צריכות זו לזו, יש איזה חיבור כלשהו שנעשה. ועובדי אדמה לאומתם, שכל אחד מתענג על טוב ארצו, עובדי אדמה אינם נאגדים זה עם זה על ידי דברים כאלה. אמנם כך היא הם העמידה שיהיה האגד המקשר את עם השם. אף על פי שאצל אומות העולם כוח האגד לא נעשה על ידי החקלאות, עובדי אדמה הם נשארים מבודדים באדמתם כל אחד ואחד. כנגד זה הסוחרים מחוברים זה עם זה. בישראל לא חנו, שימו לב, אמנם כך היא עמידה שיהיה האגד המקשר את עם השם, אהבה שאינה תלויה בדבר, כי אם קשר רוחני, אהבת השם ותורתו, שכל הטוב והנשגב היוצא מזה אינו נבנה כי אם על ידי כוח העממי שבעם ישראל. כלומר, באומה יש תכונה רוחנית כזו אדירה, כזו גדולה, שהיא היא המחברת אותנו. והעיסוק בחקלאות שלכאורה היה צריך לבודד אותנו באופן שנהיה לא מאוגדים, הוא בא להוכיח ולהראות שהכוח המאגד אותנו, כי הרי סוף סוף זו עובדה בשטח, עם ישראל עם אחד בארץ, הוא מאוגד. אז מה מאגד אותו אם כולם עסוקים לפי חפץ השם בחקלאות ואדמתם? מה השם פועל פה על ידי זה שאנחנו עם של חקלאים? מצד הסולם המוסרי שלנו, החקלאי הוא התופס את העליונות שבסולם, והבנקאי הוא נמצא בתחתית המדרגה. החתן סופר כבר העריך דבר בזה בדרשות שלו, דווקא על פרשת שופטים. אז בזה אנחנו, בזה שאנחנו עסוקים בחקלאות ואף על פי כן אנחנו מאוגדים, בא לידי ביטוי הכוח הרוחני של עם ישראל, שהוא המאגד את עם ישראל בתוכנו. זה דבר שהוא כשלעצמו ערך בחקלאות. על כן הביקורים הם המורים על החיבה היתרה נודעת ליסוד עבודת האדמה לאומה הישראלית, שתרבותה תגדל דווקא בהיותה בתוך עם לבדת. זה שאנחנו חקלאים ולא נצרכים לשאר האומות, זה בא להראות שאנחנו, יש לנו תכונה רוחנית שמאגדת אותנו, יש לנו תכונות שלא מזקיקות אותנו לשאר העמים כדי להפרות ולהרבות בדעה ובהשכל וברוח ובכל ענייני כל העניינים המיוחדים לנו. עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. ואין הראויה ללמוד אל דרך הגויים. וכוח האחדות, אומר הרב, נשלם על ידי הצד הרוחני שהוא אדיר בה. זה חפץ השם שאנחנו נהיה עסוקים בחקלאות. כי החקלאות מביאה לידי ביטוי את האגד הזה שלא למען מה, אלא באמת לשמו, ומצד הכוחות שבנו, ומצד הרוח שלנו שמאחדת אותנו. נשמה אחת אנחנו. וכיוון שאנחנו נשמה אחת, כך נגזר עלינו, כך נברנו, אז ממילא אנחנו מאוחדים, ואנחנו לא נצרכים לתכסיסים כפי שהאומות נצרכות בשביל להיות מאוגדות. על כן, כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעירו של מעמד אחד שבאומות העולם, היה יסוד אחדותם נבנה על ידי יריד ומסחר. כדי להתחבר, הם עושים ירידים. שימו לב, אנחנו פה בשאיפה האידיאלית של התורה. זה לא שאנחנו חלילה מזלזלים בהתקדמות המדע ובענייני המסחר ובכוח הכלכלה. זה מאוד חשוב שעם ישראל יהיה עם שהוא חזק בכל התכונות כולן. כן? חוכמת העני נבזית. מדוע? כי הוא עני. אנחנו צריכים להיות אור לגויים. בשביל להיות אור לגויים אנחנו צריכים להיות מצוינים בכל העניינים שבהם הגויים עצמם מצוינים. ככה ילמדו מאיתנו וירצו לשאוף להיות, כן, לומדים מאיתנו כמובן. אז זה לא אומר שמה שהרב מנתח פה כחפץ השם להיות עם לבדד ישכון על ידי זה שאנחנו עסוקים באדמתנו, בהפריית הארץ באופן כזה שהעושר והפירות הקדושים של הארץ, כן, אנחנו ניזונים בהם ולא ניזונים מיבוא כלשהו, הדבר הזה הוא חפץ השם העליון. אבל בינתיים יש רמה של מדרגות מדרגות שאנחנו צריכים להתעלות אל החפץ הזה, חפץ השם, באופן הדרגתי. ובשביל להגיע אל המגמה הזאת, אל השאיפה הזאת, אל התכלית הזאת, אנחנו צריכים לעבור כמה מדורים של מדרגה מדרגה, על מנת שהמדרגה מדרגה זה אומר גם להיות מצוינים גם במדע וגם בצבא וגם בחברה וגם בכלכלה ובכל הרמות הללו כמובן. לכן אומר הרב פה, תחת שבאומות העולם היה יסוד אחדותם נבנה על ידי יריד ומסחר, נבנה כאן על ידי הדבר המשותף בעבודת השם הטהורה. כלומר, כנגד היריד ומסחר שפועל אצל האומות, אצלנו מה פועל? עבודת השם הטהורה היא המשתפת בינינו ועושה אותנו עם אחד. ולנים ברחובה של עיר, להורות גם כן על חיבתם לחיי הטבע שנמצאת בעבודת האדמה. גם פה בעבודת האדמה יש חיבת הטבע. כאשר אנחנו עובדים את האדמה, אנחנו מתחברים אל הטבע של ארץ ישראל, שהוא אלוקי. ארץ ישראל היא מלמדת אותנו מוסר, כן? היא מלמדת אותה, היא מחכימה אותנו, היא עושה אותנו יותר הגונים. כפי שאומר הרב בהרבה מקומות, שעבודת האדמה דורשת המון השקעה. זה צריך להיות אדם רציני כדי לעבוד את האדמה. אתה נדרש לרצינות בעבודה, להשקעה ולעמל גדול מאוד. הדבר הזה הוא מפרה בנו את כוח, את קודם כל את מידות היושר ואת מידות שלא לסמוך על הנס, וגם לאמונה וביטחון בשם. הזרעים, כן, הוא סדר אמונה. מדוע? כי כאשר אתה זורע אתה מאמין את התכונות הללו, את הקשר של ביטחון בשם, אבל על ידי המעשה, על ידי ההשתדלות, לא על ידי בטלנות כזאת של לתפוס ולנסות לשאוף לנרוונה כמו אצל הגויים, אלא להפך, אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו מתוך ההתעלות שיש לנו המוסרית והמעשית והחברותית שלנו והרוחנית. כל זה תכונות מיוחדות מאוד. אני צריך לדלג הרבה מאוד בעניינים, זה כבר לא מופיע, אלא אני אקרא עוד איזה פסקה קטנטונת של הדבר, וכבר הגענו לזמן לצערי, ואולי ברשות הרב אני אוסיף עוד איזה נקודה או שתיים. אבל בהכרת ערך הביקורים המשבח את יסוד עבודת האדמה, שימו לב, זו הגדרה שאיננה בפניכם, אומר הרב, הכרת ערך הביקורים המשבח את יסוד עבודת האדמה המכשיר להתבצרות בפנימיות האומה. הכוונה, זה שאנחנו עסוקים בחקלאות, זה שעסוקים אנחנו בכוח עבודתנו באדמה, באדמת ארץ ישראל, אנחנו מתבצרים במה? בפנימיותנו אנו, בפנימיות האומה, ונתינת כוח ההתחברות הפנימית רק מצד השיתופים הרוחניים הנעלים. השיתופים, הכוונה, הצד המשותף שבנו, הנשמה האחת שהיא בנו, שמחיה אותנו על ידי לימוד התורה ועיסוק התורה בתורה, היא העניין המאגד אותנו. היא נקודת ציון ששם יתגלה הוד השם והדרו. התגלות השם היא שם, בהתחברות האומה על ידי המצוינות הזאת. ציון זה גם ציון, אבל זה גם מלשון מצוין. המצוינות הזאת שמציינת אותנו, והיא חוכמתכם בעיני העמים. התכלית הנסגרה של אומה שלמה המתאמצת להטביע עליה חיים של קדושת המעשים. שימו לב, חיים של קדושת המעשים. המעשים שאנחנו עושים באדמת ארץ ישראל הם מעשים קדושים. החתם סופר אומר שמי שעסוק בארץ ישראל בעבודת אדמה הוא לא מבטל תורה. זה לא ביטול תורה, זה עיסוק במצווה. והרב זצ"ל יש לו הוכחה במסכת בבא בתרא המובא בדף כ"ב עמוד ב, נדמה לי שיש שם רבי ינאי ורבי עמי. רבי עמי שכתב 400 ספרי תורה, ורבי עיני שנטע 400 קרמים. הגמרא שואלת כיצד זה יכול להיות, אז היא נותנת תירוץ. אולי שרבי עמי שכתב 400 ספרי תורה, אז הוא כתב את התורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. זה דחוק מאוד. אומר הרב, מדוע הגמרא נצרכה, הוא צריכה לתרץ בצורה הזאת, שתגיד שהוא מינה של שליח. הוא מינה כל מיני סופרי סתם שכתבו בשבילו 400 ספרי תורה, וזהו זה. כי יש גם לכאורה חיסרון בתורה ציווה לנו משה. הרי התורה היא לא, התורה צריכה להיות תמימה. כאשר אתה כותב ספר תורה אתה צריך לכתוב את כל התורה כולה. אתה לא יכול לעשות אותה קרעים קרעים, אתה לא יכול לעשות אותה פרשיות פרשיות, לפסוק הלכה יא ברמב"ם ועוד. אז אם ככה, אומר הרב, זה שהתורה חיפשה תירוץ כזה שהוא שכתב, כתיבת הספר תורה היא צריכה לעשות על ידי עצמו. יש ערך עליון, יכל לעשות את זה על ידי שליח. זו מצווה שאפשר לעשות על ידי שליח, אבל יותר טוב לעשות אותה על ידי עצמו. וכן הגמרא הביאה עוד דוגמה, רבי ינאי, שהוא נטע כרמים, עבודת החקלאות, וארבע מאות כרמים, הגמרא מביאה תירוץ ששם הוא עשה שניים כנגד שניים ועוד אחד שיוצא, וליוצא המלחמה יוצא שחמישה שתילים למעשה יוצא שזה קרם. אז זה 400 כרמים, זה לא קשה לעשות לאדם. הרב אומר לא, זה לא ייתכן לתרץ את זה ככה בפשטות, יש קושי, כי קרם זה צריך להיות קרם, אנחנו רואים את זה ממסכת סוטה ועוד כמה גמרות. אז אומר הרב, גם פה בארץ ישראל, בעבודת הארץ, אתה רואה שהגמרה העדיפה לדחוק וללכת לתירוץ דחוק, כדי שרבי ינאי הוא בעצמו יתעקרן. עבודת האדמה החקלאית היא עבודה שכמו שהתורה, כאשר אתה כותב אותה, אתה צריך לעשות אותה בגופך. ויש מעלה גדולה מאוד, כך לגבי ארץ ישראל, כאשר אתה עובד את עבודת החקלאות, יש ערך גדול מאוד כאשר אתה בא ועושה. הרב כותב במקום אחר שעבודת יישוב הארץ היא החקלאות, היא מיישבת ארץ ישראל. אתם תשמעו מהרב עוד מעט הלכות שעל פיהם כיצד אנחנו נתנהג בשמיטה, זה גם עצם קיום יישובנו בארץ. כי ישנם הלכות שאתם תשמעו שלדעתי, לעניות דעתי, הרב יגיד לכם, אני לא יודע, יכול להיות שהוא לא מסכים איתי, אבל ישנם הלכות שאם אנחנו מקיימים אותם, אנחנו במו ידינו מחזקים את יישובה של ארץ ישראל, ולא הורסים את מה שנבנה בארץ ישראל על ידי כל מיני אנשים מאוד חשובים שכל עניינם וכל עבודתם היא בעיסוק המצווה של יישוב ארץ ישראל על ידי החקלאות. עוד דבר אחד קטן אני רוצה לסיים. כמובן ש עוד הרבה דברים יש בעניין, אמרתי שזה עניין החיבור, עניין ההתגדלות שלנו, עניין של כיצד אנחנו מפרים את עצמנו, איך אנחנו מתעלים, לא על ידי תרבות זרה, לא על ידי הבאת כביכול ערכים מבחוץ, כי הם פוגעים בנו. כמה שהם נראים לנו משוכללים, הם נוגעים, כל עוד שזה עניינים רוחניים, הם נוגעים בנו ופוגעים בנו, כי הם לא מתאימים למה שאנחנו. כדי שאנחנו נעסוק בהפריית הרוח המיוחדת שלנו, זה צריך להיות דבר מקורי לנו, אשר בחרבנו מכל העמים. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשאר עם לבדד ישכון, נשאר בתוכנו, על ידי זה שהחקלאות מחברת אותנו, בזה שאנחנו לא נזקקים לאחרים. יש כאן, אם כן, פה עניין של לא להיות בלתי תלויים מן האחרים, ובזה יש דרך החקלאות הטפת מוסר גדול מאוד על התנהגותנו הלאומית, כיצד להיות איכשהו במגע עם הגויים. אבל בנוסף לזה, הרב החסד לאברהם, שהרב אריאל הרבה פעמים הזכיר בשיעורים שעברו, ולכן אני מתיר לעצמי בידיים רועדות לקרוא לכם, הוא מביא פה על שפחה של ארץ ישראל המון המון פרקים. ואחרי שהוא הביא כל כך הרבה פרקים על שפחה של ארץ ישראל, הוא שואל שאלה שמתבקשת: אם ארץ ישראל היא כל כך קדושה, אז למה למעשה מה שהיה במדבר, שאנחנו הקדוש ברוך הוא זן אותנו על ידי המן, אז למה פה בארץ ישראל אין הופעת המן? פה היה צריך להיות המן, זה התזונה הראויה לעם ישראל. יש להקשות למה בארץ ישראל יגרע ממנו המן הרוחני. ויש לומר, כי הטעם לזה הוא כי במדבר אין פירותיהם כדאי לקבל את רוחניותה של הקדושה של ארץ ישראל. המדבר זה לא היה מספיק ראוי, כי אין גוף תמן נעשה כלי לקבל רוחניות הקדושה. במדבר לא היה גוף שיוכל לקבל את קדושה מספיקה לתת לנו את מה שאנחנו מקבלים פה. לכן לא קיבלנו במדבר את מה שאנחנו מקבלים פה. שימו לב, אם הייתה הקדושה ההיא בפירותיהם ובמזונותיהם,
היה הכל ניתן בלי קדושה חלילה, וזה אינו עניין כלל. ועל כן נתן להם הקדוש ברוך הוא המן מן השמיים, כדי שיהיו ניזונים מדבר קדוש. אמנם פירות ארץ ישראל הם על ידי הקדושה, ואותן הרוחניות שהיה ראוי אל המן, ששם ניזונו ישראל, נתלבש בפירות הקדושים ההם פה בארץ ישראל. ועל כן לא היה מן בארץ, כי אם במדבר. זה שלא היה מן בארץ זו מעלת ארץ ישראל, כי המן, הקדושה שבמן, מופיעה בפירותינו. זה מה שהרב צדודה כל הזמן היה אומר, הגויבה הקדושה והתפוז הקדוש והמנדרינה הקדושה. זה אנחנו צריכים לדעת, גם כאשר אנחנו עסוקים בחקלאותינו, אתם תשמעו שוב הלכות שמרחיקות אותנו מן הדברים הלא מקוריים לארץ ישראל. ברוכים תהיו.
מורי ורבותיי, הזמן קצר, מה מרובה מאוד. אני ביקשתי מהרב שבת ומהרב קליין מאוד שיקדימו הקדמה בעניינים רוחניים יותר לפני הלימוד שלנו, כיוון שאני לא אוכל לעשות את זה משום שיש לנו המון הלכות פרטניות. אני מדבר ממש במברק, יש לי רשימה של קרוב ל-100 הלכות בשנת השמיטה שאני חושש שרבים מהם לא יודעים אותם. וחשוב לומר את ההלכות, כי אנחנו נחשב להלכה למעשה ממש פרקטיקה. החלק את הדיון ל3, היום אנחנו נדבר על ההכנות לשנת השמיטה ועל צרכנות, כלומר איך קונים פירות. שבוע הבא בעזרת השם נדבר על הטיפול בגינות ובעציצים. שבוע שאחרי זה נדבר בעזרת השם על השימוש בפירות הקדושים בקדושת שביעית. אם כן, אלו הם שלושת הנושאים: צרכנות, גינות, קדושת שביעית. יש עוד שני נושאים: ביור, זה לקראת פסח, שמיטת כספים, זה לקראת חודש אלול. כמו שעולה מהדברים של הרב שבת, הנושא של המצוות להיות בארץ עם כל הפרטים של זה מחבר אותם לקדושה עליונה מאוד, ועליונה בזה השמיטה מכולם שנקראת שבת. ואנחנו בשנת השמיטה מתעלים ליכולת של המקום להתקדש בקדושת השבת, כמו שכתוב במדרש שיש יחס בין שבת הארץ לשבת בראשית, שניהם עניין אחד. לכן כל ההלכות הללו הן מזכירות לנו את מדרגת השבת של הארץ. כמובן לא לשכוח שלדעת רוב הפוסקים שמיטה בזמן הזה היא מצוות דרבנן. זאת אומרת, מצוות שמיטה היא דאורייתא, שלה מהם התנאים שלה. רוב הפוסקים אומרים שצריך להיות רוב יושבי העליה, זאת אומרת שרוב עם ישראל יגור בארץ ישראל, וכך נפסק להלכה על ידי כולם: הרב קוק זצ"ל, זוניש, הרב עובדיה יוסף, עוד רבים, ששמיטה בזמן הזה היא דרבנן. יש לזה השלכות על הדיון ההלכתי, כיוון שיש את זה, כאן מתייחסים מצווה מדאורייתא לבין מצווה שהיא מדרבנן. דווקא מינה, ספק דרבנן לכולה, ספק דאורייתא לחומרה. אנחנו בדרך לשמיטה דאורייתא. יכול להיות שבעוד 14 שנים השמיטה תהיה דאורייתא, כיוון שיהיו, נגיע למצב של רוב יושבי עליה, רוב עם ישראל יהיה בערך 14 שנים, קשה להאמין שבעוד 7 שנים יפה תצל מוכרי, יש לדעת, אם נמשיך באופן סביר בעלייה, עוד 14 שנים השמיטה תהיה דאורייתא, בעזרת השם. אז דברים נשתנו. לתת השמיטה היא דרבנן. אם כן, הנושאים שלנו היום, אפשר לשאול תוך כדי. נושא ראשון להיום, כיצד נתכונן לשנת השמיטה. אין לנו דין תוספת שביעית. תוספת שביעית תלויה בבית המקדש. במשכנות משתמע לפני השביעית, שני הפרקים הראשונים מוקדשים לתוספת שביעית. כמו שיש תוספת שבת, יש תוספת שביעית, אבל זה נראה רק בזמן שבית המקדש קיים. היום אין תוספת שביעית. מה שכן יש, יש גזרה אחת שיש מחלוקת גדולה איך לפרש אותה. הלכה, אני כרגע אומר, יש את הרמב״ם, שכך פסקו להלכה הרוב. יש גזרה, ומהי הגזרה? לא לקטוע עץ סמוך לשנת השמיטה באופן שלא תחשב לו שנה. זאת אומרת, שנות אורלה אני מדבר. עץ בן שלוש, אורלה, בשנה רביעית קודש אלולים. כמה זמן צריך כדי לחשב שנה? כמה זמן זה שנה? 44 ימים. הם נחשבים שנה. אם אתה נוטע בתוך 44 יום, זמן הנטייה הזה הוא לא נחשב לשנה. יוצא שהשנה השלישית, או השנה הרביעית, שנת השמיטה תחשב כשנה הראשונה. רק אחרי שלוש שנים שנת השמיטה הוא יצא מידי אורלה. ואז יגיד לו, נטעת בשמיטה. אז יש פה גזרה של מריטיים. זה ברור, אסור לטוע 44 יום סמוך לשמיטה עץ, כיוון שהשנה לא נחשבת, אתה תאכל את הפירות בנטע רווי בשנה הרביעית, ואז יגידו שנטעת, נטעת בשנת השמיטה. לכן יש לנו איסור מיוחד בתקופה הזאת, אסור לטוע אילנות משום מריטיים, שלא יאמרו שאדם נטע בשמיטה. היה מותר לטוע עצים עד תת זין אב. יש שאומרים עד יוז זין אב. מה? לא, כבר אני מגיע לכל הפרטים, נדבר. עד תת זין, עד תת זין אב. בסדר, כמו שאומר עמיקם, לכאורה בהלכה הזו מדובר על עצי פרי, מדוע? כיוון שעצי סרק אין אורלה. מדובר בעצים שנוהגת בהם אורלה. לכאורה עצי פרי.
כולל קרם.
ודאי קרם. וכן, אסור לטוע עכשיו עצים. היה כבר אסור לטוע. מי תת זין אב, היה אסור לטוע. מה קורה למי שנטע עץ בכל זאת בתקופה הזו? הכלל הוא שמי שנטע עץ בשמיטה חייב לעקור אותו. יש מחלוקת גדולה, מה קורה למי שנטע עץ? תודה רבה. מי שנטע עץ לפני השמיטה, בתקופה הזאת של 44 יום הללו, מה דינו? נחלקו בדבר הרב קוק הקל בשבת הארץ, הקל בדבר, ואומר שמי שנטע עץ בשוגג איננו חייב לעקור את העץ. לכן מי שנטע עץ מתת זעיניו עד היום איננו חייב לעקר אותו, אבל מכאן לא אסור לטוע את העץ. גם אם לא עקר את הפירות, את העץ, סליחה, הפירות מותרים באכילה.
אבל אם זה מריטיין, אפשר פשוט לדחות את השנה הרביעית מבחינת אכילת הפירות, ואז חסרת את המריטיין.
כן, אבל לא תוכל לדחות את זה שאתה לא אוכל בשלישית. את זה לא תוכל לדחות, ואז זה שוב פעם מריטיין. זאת אומרת, בשנה השלישית מהשמיטה, אתה עדיין נוהג...
העץ לא מאכל אפשר?
רק רגע. אם כן, עד כאן דיברנו על עצי פרי ומה קורה עם נטע. יש לנו מציאות חדשה היום שעצים מגיעים בגוש. חידש אחד מהאחרונים שבמצב הזה מותר לטוע גם אחרי זה. זאת אומרת, אם העץ הוא בלב אחי כבר בין שנה, שנתיים, שלוש, ואתה רק מעביר אותו ממקום למקום, אז פה אין בעיה של מריטיים. כי אם אתה, נאמר, אם אתה נוטע עץ היום, שהוא מגיע אליך בגוש, ובמשתלה הוא כבר היה, אולי שנה, אולי שנתיים, אז שנת העולה שלו תסתיים, ועוד שנה, ועוד שנתיים, אז שוב אין בעיה של מריטיים. ולכן, עקרונית, הדבר הזה מותר להעביר עץ ממשתלה, או להעביר עץ בתוך עציץ נקור. הדבר הזה הוא מותר. עד מתי? עד כפתת אלול זה יהיה מותר. עד כפתת אלול. אף על פי כן אנחנו ממליצים לא לעשות את זה. מדוע אנחנו ממליצים לא לעשות את הדבר הזה? משום שאומר זה דיתן שלפעמים הגוש מתפרק. זאת אומרת, כדי ש יש פה סוגיה בלכות אורלה שיש לה השלכה לכות שביעית, אם אתה לוקח עץ בתוך גוש ומנתק אותו מהאדמה, יש מצבים מסוימים שצריך לספור שלוש שנות אורלה מחדש, יש מצבים שלא צריך לספור שלוש שנות אורלה מחדש. אם לקחת את העץ בלי אדמה, הוצאת אותו מהאדמה, אתה חייב לספור שלוש שנים מחדש. אם לקחת את העץ ויש מסביב מספיק אדמה כדי שיוכל לחיות מהאדמה הזו עד שתשתול אותו, אז רואים את זה בתור רצף אחד. אבל מה קורה אם אתה בא למשתלה, הביא לך עץ, זרק את העץ במסעית שלו והתפרק לו הגוש, אתה חייב לספור שלוש שנות אורלה מחדש. ואז חוזרת הגזרה של מריטיים. ומה קורה אם בא למשתלה גידל את העץ במשתלה בעיריית פוליטילן שאין בחורים? או אפילו כשהוא הוציא את זה כדי להביא לך את זה הביתה, הוא עטף את זה בעיריית פוליטילן שאין בחורים. זה הציץ שאינו נקוב, הוא כאילו עקר את העץ מן הקרקע, וצריך להתחיל למנות שלוש שנות עולם מחדש. ולכן אני מזהיר אתכם, לא רק לגבי השנת השמיטה, אלא לגבי שנות עולם, שכל העצים שאיזשהו גנן, מוחמד ערבי, אמר לכם, זה בסדר, זה בין 100 העץ הזה, יכול להיות שהוא בין 100, אבל הוא בין 0. יכול להיות, כיוון שאם הוא עבר אליכם עם גוש קטן שעץ לא יכול לחיות בו, או שעטפו אותו בסקית ניילון ללא חורים, צריך להתחיל למנות שנות עולם מחדש. זה לגבי עולם. לגבי שביעית, כיוון שצריך להתחיל למנות שנות עולם מחדש, אז אסור לטוע את העץ הזה. סיכום רבותיי, לגבי עצי פרי, כמו שמקיים אותנו עמיקם, לגבי עצי פרי, מתת זיינה ואסור לטוע עצי פרי. מדוע? כיוון ששנת עולה לא נחשבת. ואז העולה תסתיים אחרי 30 מהשמיטה ויש מריתיים. אם יהיה מצב שבו שנת העולה תחשב השנה הזו, כלומר תחשב כשנה לפני שנת העולה, יהיה מותר לעשות את זה גם עכשיו, עד כפתי תלול. אפשר להגיע למצב כזה, אבל לא תמיד זה הולך, וזה דורש בקרה. נער הייתי, גם זקנתי, ולא מצאתי גנה נאמן, חוץ מזה הביתה. זה היה פיוט. אז הוא אומר שהוא בכל מקרה עמוס בעבודה, והניסיון אומר שאם אתה קורא לו הוא לא בא, כי משהו יש לו הרבה מאוד עבודה, מסקנה, אין לכם שום אפשרות לטוע שום עץ עד שנת השמיטה. זאב לא יבוא. אז וגנים אחרים יש בעיות. ולכן אני לא ממליץ לעשות את זה. מי שעבר בינתה צריך לשאול של התחכם. עד כאן לגבי עצי פרי. מה הדין לגבי עצי סרק? האם מותר לטוע עצי סרק? מה זה עצי סרק? שיח של ורדים. זה עצי סרק. ורדים שלא עומדות לרח. האם מותר לטוע עצי סרק, עצים שנותנים פירות, בתקופה הזו?
הפירות שלא לאכילה. הפירות שהם לא לאכילה.
מה זאת אומרת פירות שלא לאכילה? שלא נוהג בהם עורלה. זה שאתה לא אוכל אותם זה לא אומר שלא נוהג בהם עורלה.
לא, אשר אני אוכל אותם. שלא רואים לא רואה, שאסור לאכול אותם.
לא רוצים פירות.
כן, בסדר, זה נקרא עץ רק. עץ רק שפירותיו לא מיועדים לאכילה. מה באשר נטיית עץ רק? בעץ רק אין את הבעיה של החשש העורלה. אבל ישנה מחלוקת אחרת בין הרב קוק לבין החזון איש בשאלה האם מותר שתתבצע קליטה בשמיטה, כלומר קליטת השורשים באדמה באופן שאתה לא עושה את זה בידיים, זה קורה ממילא. האם מותר שהדבר יתבצע בשמיטה? כמה זמן לוקח לעץ להיקלט? שבועיים. זה אנחנו יודעים המשניות. מדוע? איך הולך החשבון של 44 של העולה? חודש זה מקצת שנה ככולה. עץ בן חודש הוא עץ בן שנה, ועוד 14 ימים זה קליטתו, קליטת השורשים באדמה. ויש מחלוקת אם אדם נטע לפני השמיטה אבל העץ לא נקלט עדיין והשורשים הולכים להתלטים בשמיטה, האם זה מותר או אסור? החזניש מתיר והרב קוק עושה. לפי הרב קוק, עצי סרק מותר לטוע עד תדווה ולול.
למה הוא עושה?
הוא סובר שברגע שאתה נוטע את העץ לפני זה, העץ עוד לא מחובר לקרקע. לוקח 14 יום עד שהשורשים מתחלים לקרקע, וזה היא עושה בשמיטה. זה יקרה בשמיטה.
אבל זה נעשה כגרמה, אתה לא יוצר את זה בישירות.
תמיד כל זרע היא גרמה. רק כשאתה שם זרע בשבת, באדמה, השורשים יצפו רק מוצאי שבת. ובכל זאת אתה חייב על זה, לא קרה כלום בשבת. כל זרע היא בעצם צורה של גרמה. ולכן, יש דיון בדבר הזה. אני מצטער שאני לא מעריך כי בנימוקים יותר מדי, כי צריכים להספיק. אז יוצא ככה, לפי הרב קוק, מותר לטוע עצי סרק עד תטווה בלול. אחרי זה אסור. חזניש מתיר עד כפתי תלול. סיכום, אמרנו שלוש הלכות. אסור לטוע עצי פרי מתת זין אב. חריג זה עץ פרי שיש לו כבר שנה, שעברת אותו בגוש בגודל המתאים, מותר פשוט להעביר אותו עד כפתת אלול. עצי סרק נחלקו, לדעת הרב קוק עד ו' אלול מותר לטעון, לדעת החזניש עד כפתת אלול. ועדי בתים רבותיי, כל מה שאתם צריכים לעשות, תשתדלו מאוד. אנחנו פוסקים כמו הרב קוק, באופן כללי. עוסקים כמו רב קוק, כמו שהיה רב ראשי לישראל, והייתה לו אחריות על עם ישראל, ואנחנו נוהגים לפסוק כמו רב קוק, תשתדלו מאוד לא להקל בנושא הזה, ולסיים את כל הנטיות שיש בגינות הבית.
קודם שולחן ערוך, קודם,
בשולחן האוכל בכלל יש עוד שמיטה. זו הבעיה. יש דעת רשי שמפורש שאומר שקריטה אסורה. שם הרמב"ם אומר. זה שמחלוק לדעת הרמב"ם לברר את העניין. כן.
אופן מקומי, היתר של גוש שמתיר לשתול עד כפתי תלול עצי פרי, אותו היתר באופן עקרוני קיים גם לגבי עצי סרק.
צודק, זה צודק.
שותל ור.
כן, כן, כן. צודק. זה דבר שנעשה באמת? הוא צודק מה שאומר זה. אם אתה מעביר עץ סרק בגוש, זאת אומרת שהעץ קלוט בתוך הגוש, והגוש הזה הוא עציץ נקוב. אז הוא אומר, מבחינה פרקטית אני מציע לא לעשות את זה, אבל אם תעשו את זה, גם לדעת הרב קוק יהיה מותר עד כפתי תלול.
אם הנקוב או לא נקוב פה, לכאורה לא צריך להיות משנה, כי פה אנחנו לא מעוניינים לספור שנה קודם. מה שמראה אותנו שהוא קלוט כבר בגוש, כי כל ה-14 יום זה לקליטה. אם הוא כבר קלוט בגוש, אז אני מחבר בין הגוש לקו.
צודק, צודק.
כן, לעניין הזה מה שחשוב לנו זה לא אם גידרו אותו, אם מותר או לא, אלא שהגוש לא יתפרק. אם הגוש יתפרק, אז נעמוד עם בעיה ולא עם מה לעשות.
רבותה, היום היה סיפור בבית ספר שילדים רצו לזרוע זרעים בגינה. האם מותר לזרוע זרעים בגינה? נושא חדש. דיברנו על עצים עכשיו. האם מותר לזרוע זרעים? כן, ישנן שתי בעיות. בעיה אחת זה הקליטה. הרב קוק אומר שעשו קליטה בשמיטה. כמה זמן לוקח לזרע להיכנס? 3 ימים. אז מותר עד קבע ולו. זה כתוב בעצם משניות. 3 ימים בקליטה. אבל יש בעיה אחרת. יש איסור ספיחים. מהו איסור ספיחים? כל הדברים שיש חשש שאדם יזרע אותם ויגיד זה צמח לבד, אסור. עצם ירקות, עצים, יבול של עצים לא אסור אותו באיסור ספיחים, אבל יבול של ירקות החיים אסור לאכול אותו. תדעו לכם שהאיסור של ספיחים הוא דבר שהפך את כל החיים שלנו. מדוע? איך צריכה להיות שנת השמיטה? שנת השמיטה אין עוצר בדין, אין מצאים מותקים, אין יותר מחירה, כולם לומדים תורה, אתה קופץ לשדה, מלקט מה שיש, חוזר בבית. לגבי פירות, חכמים באמת מתירים. ללקט פירות, לומדים חופשי מהשדות. אם אתם יודעים על איזה אוצר בדין, תלכו, תיקחו. הרי זה שייך, זה שייך לכולם. אבל לגבי ירקות, אסרו חכמים את הירקות של השמיטה והאכילה. הירקות שצומחים בשמיטה. אסרו לאכול אותם. זו גזירת ספיחים. מדוע אסרו לאכול אותם? כדי שאדם לא יזרע, ויגיד שהם צמחו לבד. אז מה נעשה עכשיו? לא נוכל לרקות כל השמיטה? נייבא מי יודע. או נוכל לחם. מה דעתכם על נוכל לחם? שנאמר, בציביתי את ברכתי לכם, מעשת את התמועה ל3 שנים. אכלו בעיקר לחם, פסטות, קורנפלקס, דברים מעניינו. אבל ירקות לא. ירקות שומרים, חמוצים, דברים כאלו. למעשה...
המחיטה זה לא ירק?
לא, אבל זה משתמר. אתה אומר זה משתמר, אתה יכול לשמור את החיטה הרבה זמן. אם כן, למעשה רבותיי, ירקות שצומחים מאליהם בשמיטה, יש 2 מצבים של ירקות צומחים מאליהם בשמיטה שלא עשו בהם ניסו. מהם 2 מצבים? מצב אחד, זה צמח, נשארו פה זרעים בשדה, זה צמח. מצב שני, אדם זרע לפני השמיטה. זה מצב מסוים. מה קורה אם אדם זרע מלפון לפני השמיטה, והמלפון הזה צמח בשמיטה? מותר לאכול אותו או אסור לאכול אותו? מה? מה קורה אם בשמיטה עצמה זרע של מלפון עבר לא יודע איפה וצמחו פה? מלפונים לבד. מותר לאכול או אסור לאכול? אסור לאכול, זה ספיחים. ואם לפני זה אתה אומר שמותר בגלל מה? אז יש בזה מחלוקת. הרמב"ם אומר שאסור לאכול את זה. ושאר הראשונים, רבים הראשונים, אומרים שמותר לאכול את הדבר הזה. ולכן, אני אדבר בזה למעשה לצרכן, אבל לכן למעשה אני לא מציע לכם לשתול ירקות בכלל. כלומר, ירקות שיצמחו בשמיטה. כשאני מדבר על ירקות, זה כולל כוסברה, כולל פטרוזיליה, דברים שאוכלים אותם. לא, דברים של ריח זה עוד סוגיה. דברים שאוכלים אותם. ננה בזמננו שאוכלים אותה, דברים כאלו, אני לא מצא לכם לשתול את זה. בכלל כאן צריכים, יש עוד מצב של דברים שגדלים בעציצים בתוך הבית, זה מצב יותר מסובך. אז אני אדבר שבוע הבא.
שלא נקובים?
מה?
שלא נקוב?
שלא נקוב. נקוב, שיטות שונות בנושא הזה. אבל כרגע אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על השדה שלכם. יש לכם שדה פרטית לכל אחד מכם. השדה שהיא, מהי השדה? המרפסת הפתוחה, למי כנראה שדה? או משטר בקומת קרקע, למרות שיש לו רצפת בטון, מתחת לגינה, כאילו גינה שלו, גם זו כנראה שדה. אם אתם זורים שם ירקות לפני השמיטה, והם צומחים בשמיטה, או זורים פטרוזיליה לפני השמיטה, כלומר בשמיטה, יש מחלוקת אם מותר לאכול את זה או אסור לאכול את זה, הדבר הזה. למה לכם להכניס את עצמכם לבוץ הזה? אל תזרו דברים כאלו בתוך הבית שלכם, חבל. אז אני אומר, לפי זה תמיד אסור, זאת אומרת, זה לא אסור. מעיקר הדין, עד כפה ולול, מותר לזרוע ירקות. אם זרעת את הירקות האלה והם צמחו בשמיטה, יש מחלוקת, האם מותר לאכול אותם או אסור לאכול אותם. רוב הפוסקים מתירים.
מה זה צמחו? אני מניח.
הם יצמחו.
תהליך.
יצמחו, כן.
אז שהם יהיו בשלים בשמיטה? או שהרי זה תהליך, יש איזה...
שלושה ימים. יקלטו לפני השמיטה. ברגע שהם נקלטו לפני השמיטה, לכן אני אומר קבע ולול, שלושה ימים, לדעת הרבה מן הראשונים, פסקו כמותם להלכה רבים מפוסקי דורנו, לדעת הרבה מן הראשונים, כבר מותר לאכול את זה. זה קדוש בקדושת שביעית, אבל מותר לאכול את זה, אין בזה ספיחות. אני פשוט מציע, למה לך להכניס את עצמך למצב כזה, והידיים שתומך לך משהו בגינה שלפי הרמה מסור לאכול אותו, אל תעשה את זה.
זה לא תלוי כמה משקיעים את זה? הקליטה שלה?
כל מה שאני מדבר זה רק שלא עשתה תצפיות ובדקת מה קורה עם השורשים. אלא מה קורה, אתה צודק בשאלה, זאת אומרת, מה קורה בסתמה, בלי, אתה לא מבין כלום בחקלאות, אתה זורע, משקה ומצפה להגיע לתוצאות. סיכום רבותיי, אני מקווה שהדברים בהירים. עצי פרי...
זה אחד השיטות שהחקלאים יעשו עכשיו.
אני כבר מגיע לזה לצרכן, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני, כל דבריי נאמרים לצרכן ולמגדל הזעיר. וכיוון שכך, אינני מעוניין להיכנס להיתרים דחוקים. זאת אומרת, יש הבדל גדול בין רבנים של חקלאים לרבנים של אנשי הייטק. רבנים של חקלאים צריכים לדאוג לחקלאות. אני לא צריך לדאוג לגניות שלכם. זאת אומרת, זה, וגם אתם לא. אני מציע לכם להחמיר. מה יקרה אם לא תשתלו כוסברה בשמיטה? יקרה לכם משהו? החקלאי הוא סומך על בשעת הדחק, הרי זה כלל גדול שבשעת הדחק אנחנו מכירים גם כדעת יחיד. אז החקלאי סומך ומגדל דברים שלפי הרמב״ם הם אסורים לאכילה, כי זה לא פרנסתו. אבל מה יש לכם אתם מהגינה שלכם? תשארו מצב פרי בשמיטה, או תעברו לעציצים בתוך הבית. שבוע הבא נדבר על זה. סיכום, אז זה חשוב לי הדבר הזה. אם תשמעו פסקים אחרים, אז תדעו לכם, אני, כל הפסקים שלי הם רגילים. אני לא מחמיר, אני גם לא מקל. רגיל, כמו שהפוסקים תמיד. לעומת זאת, הפוסקים בנושא השמיטה עשו מאמצים גדולים מאוד כדי להקל על החקלאים, כי אחרת מה יהיה איתם? אבל זה לא, אנחנו לא, זה לא החשבון שלנו. אנחנו בתור צרכנים, כן. בתור צרכנים, כן, כי אם אנחנו לא נקנה, אז מה יהיה עם החקלאים? בתור צרכנים, כן, אבל בתור חקלאים, לא. כלומר, כל אחד מאיתנו יש בו, יש לו דואליזם באישיות. הוא חקלאי זעיר וצרכן. אז בתור חקלאי זעיר, אין שום סיבה לסמור על שתות חוקות. חוזר על הסיכום, רבותיי. עצי פרי, תזיינב. אחרי תזיינב, העברת בגוש, באופן שנינת שאתה עולה, טוב. אני אמליץ לא לעשות את זה, כי יש בעיות. לא ליטוע יותר עצי פרי. מי שצריך ליטוע עץ פרי, התייעץ עם זה ניתן. לא יסיג אותו, תקשר אליי. עצי סרק, עד תדווה ולול, אם זה בגוש, כנל, כמו מקודם, ירקות ותבלינים, אני מציע לא לזרוע ירקות ותבלינים. עיקר הדין, אפשר עד כפה ואלול, לזרוע, ואז הם יהיו קדושים בקדושת שביעית, ויהיה מותר לאכול אותם לדעת רוב הראשונים. עד כאן, בנושא ההכנות לשנת השמיטה, אם שמתם לב, יש לנו פה...
פרחים.
שתילת פרחים בגינה, אז אם הפרחים הללו אין בהם ריח, אז אין בהם מכלל קדושת שביעית, אין בזה שום בעיה. אם הפרחים יש בהם ריח, יש פה שאלה גדולה, אני אתייחס זה לחוד. האם יש בשביל השביל פרחים שיש בהם, פרחים שיש בהם ריח? אני עובר לנושא הצרכנות בשמיטה, שהוא הנושא שלנו, הוא חשוב. כמו שאמרתי מקודם, נוצר מצב מאוד מוזר בדורן. המצב המקורי, כלומר ששנת השמיטה יצריך להיות שאנחנו אוכלים תבועה ישנה, כך כתוב. ואכלתם ישר? אז אוכלים תבועה ישנה, תבועה, אוכלים פירות מהעצים, וירקות לא אוכלים. או מוצאים איזה גוי ידידותי שגר בחוץ לארץ, קופצים להביא מנו ירקות אם אתה חייב דחוף לאכול נפות, ובלי זה אתה לא מסוגל.
אפשר לשמר.
או לשמר, נכון. זה בעצם המצב של השמיטה. השונות שיש בדורנו היא, לדעתי נובעת משני נושאים. נושא אחד שיש חקלאים, הם צריכים להתפרנס. נושא שני שגם הארץ צריכה להתפתח. אי אפשר להשבית את הארץ הזאת, את החקלאות של הארץ הזאת, אפשר להשבית אותה בשביל השמיטה.
וזה לא היה בתקופה ההיא?
די שלא. עד שלא היה שום כזה גדול, בארץ ישראל אנשים חיו מעד לפה. זאת אומרת, לא הייתה חקלאות יהודית. חקלאות יהודית זה מושג חדש. אתה מדבר בזמן חכמים?
כן.
בזמן חכמים, חקלאי קלאסי היה מגדל בשביל צריכה עצמית. כלומר, צריכים לנסח לפות עם האנשים האחרים. אז הוא לא עושה חקלאות, הוא עושה משהו אחר. לא כל כך, המצב של חקלאי שהוא מגדל בכמויות עצומות, זה לא כל כך מציאות, זו לא המציאות שיש. ואכן...
אנשים שבכל
הנושא הזה, במשנה. השאלה היא נשאלת על תקופת המשנה שבה השמיטה הייתה דרבנן, כלומר, תקופת בית שני שבה השמיטה הייתה דרבנן, ובעצם רבנן בידיים אמרו לאנשים, תתפרדסו במשהו אחר. זה חלק מהאנשים.
כל היתר זה רגיל
דרבנן? כנראה שאפשר לומר להם את הדבר הזה. תראה, יש סיפור, זה נזמן סיפורים.
כל היתר זה יש מדרבנן?
על יהודי מרוקאי זקן. שהוא היה גר באיזה כפר, והוא היה כל יום עובד, כשהיה לו את האוכל ליום הזה, הוא היה הולך ללמוד. סוגר את החמות, הולך ללמוד. אז פעם שאל אותו, איזה יהודי בא למעשה, הוא אומר, שאל אותו, תגיד, למה לא תעבוד עוד שעתיים, ואז תהיה לך קצת יותר, תוכל לחסוך. אז הוא אומר לו, אז מה אני אעשה מחר? אם הוא רוצה יותר, אז אין לו מושג למה הוא קם מחר. אז כנראה שבעידן שבו אתה חי על... זה תימוץ של אדם. יש לו מה לאכול, אין לכם פה. אז כנראה שבעידן ההוא יותר קל לומר אנשים, אז את הפרנסה שלך תפיק ממשהו אחר. זה לא מדבר אנשים בעלי אדמות שאני משקנת על האדמה או לא אדמה, וכל מיני עליות לדברים הללו. היום מצאנו שאנשים לא יכולים, הרב כותב את זה, שיש אנשים שתלויים בחקלאות ולא יכולים לעשות הסדרה מקצועית לדברים אחרים.
רק בגלל שזה מדרבנן?
רגע, אני אזכיר את הכל. זאת הבעיה בעצם שיש לפנינו היום. כתוצאה מזה נוצרו שתי סוגיות. סוגיה אחת, גם מי שעושה את המחיה וגם מי שלא עושה את המחיה, למעשה עובדים את האדמה. גם אם אתה עושה את הצרפתים, אתה עובד את האדמה. השמיטה, כמו שהתורה ראתה אותה, לא מתקיימת היום. זאת אומרת, אתה עושה כל מיני היתרים דחוקים בשמיות באוויר כדי שהחקלאי יצא להתפרנס. החקלאות נעשית. אמנם לא בדיוק כמו כל שנה, אבל למעשה היא נעשית. ודבר נוסף, יש משמעות הצרכן. סחורה, כמות עצומות, מוצאת את ערכה אל השווקים. אם כן, השאלה היא, כיוון היא... עוד הקדמה מאוד חשובה, רבותיי. יש כל מיני אנשים קנטרנים אומרים שהיתר המחירה סותרת וציוויתי את ברכתי לכם. תפסיקו עם החשבונות. התורה אמרה וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השביעית. אנחנו רואים בעיניים שלו ניסי ניסים, וכל מי שלא עובד בשמיטה אז הוא מקבל מהשמיים, והיתר המחירה זה כולו חוסר אמונה. רק הבעיה שאנשים האלה שכחו מקור אחד חשוב, שהשמיטה בזמן הזה היא מדרבנן, וציוויתי את ברכתי נאמר על השמיטה דאורייתא. להגיד שעל שמיטה שיקולת הכלל חמש וציוויתי את ברכתי זה מגוחך. וכך כתב אסמה, אסמה בחושן משפט, אסמה הפרש של השרוך, שאין בסימא סמך זין, שאין בציוויתי את ברכתי לכם, ובצל שיטת רבנה. שיטת רבנה זו אומר שאין שמיטה מהטוב. החכמים, כדי שלא תשתכח תורת שביעית, החליטו שתהיה שמיטה, אז מה שהיה וציוויתי את ברכתי לכם. ולכן, בשמיטת רבנה נולכים לפי הטבע. בשמיטת דאורייתא סומכים על הנס, שהאדמה תיתן יבול פי שלוש, אבל בשמיטת רבנה נולכים לפי הטבע. והטבע הוא שמי שלא יעבוד את האדמה לא יהיה לו מה לאכול. זהו הטבע. אם כן, השאלה היא, וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הרי שמיטה דרבנן, ושמיטה דרבנן אין ברכה. יש כנראה טיפה ברכה למי שעשו שמה שמיטה, נותנים לו קצת, לא בכמויות של שמיטה דורית, אבל משהו ברכה בכל זאת יש. אז מה נאכל? כן, אני רוצה לפרט פה.
אבל בכל זאת יש.
מה?
בכל זאת העיבוד בכל שנה שישית הוא
פישר. יש משהו, יש משהו.
השאלה של מה עושים עם זה?
יש משהו. אני רוצה לפרט עכשיו את כל סוגי התבואות, היבולים שישנם בשמיטה, הכשרים. כאשר בקשותם אני רוצה לדבר בשני אופנים. האחד, האם הפרי הזה כשר? האם אפשר לאכול אותו? זאת אומרת, אם החמאס פינה מחסן הפרסקים, זה הרג את כולם, מותר לאכול את הפרסק הזה? אתה לא מפרנס את החמאס. הפרסק הזה קשר, ללכים עליו בורא פרי העץ, יכול להיות שהוא לא בריא, אתה לא יודע למה ישקו אותו. אבל, זה ברור, הקשרות של הפרי אני מדבר. ואחר כך אני רוצה לדבר על נושאים אחרים. לפחות שהפרי הוא קשר, אבל יש סוגיות שעומדות מאחרי העניין, את מי אתה מפרנס? כן, כמו שאמרת, נתנה, נכון. אז אם כן, לא שמעתי, אבל אחרי שאני יודע מה אמרת. אם כן, מה יש לנו? יש לנו בשמיטה אפשרות לאכול יבולים של השנה השישית. כלומר, שכבר נקטפו בשנה השישית. היבולים האלה הם קשרים, ואין בהם קדושת שביעית, הם חולים גמורים. השאלה אם יחזיקו מעמד? מה שיחזיק מעמד מדובר בדברים קשים, זאת אומרת, כמו תפוחי אדמה, כמו גזר, לפת, קולורבי, דברים כאלו יחזיקו מעמד, ייתכן עד סמוך לפסח. זה ודאי שזה קשה. יש לנו... מה? נקטפו לפני השמיטה, זה נקרא עירות שישי. כן.
איך מצוין שאני אמת הולך לחל ונגלת מנת עירות שישי?
זה עוד שאלה. יש לנו עוד יבולים של גויים שהגיעו מחוץ לארץ. זה קשה. היבולים האלה קשרים. אין בהם קדושת שביעית. הם פטורים מתרומות. זה גלט. אין בו כלום. אין תרומות ומעשרות. אין שמיטה. אין כליים. אין כלום. יש רק... מה עוד יש? יש לנו יבול של נוכרים תוצרת מארץ ישראל. זה גם קשה. אפילו עם חמאסניק. גידל. זה כש... החמאסניק לא אוסר את הפרי בענה.
הקרקע שייכת למי?
כן.
שקרקע שלו.
כן. אם הוא גנם יהודי זה עוד שאלה. אבל יבולים של נוכרים מארץ ישראל, האוכל הזה קשה.
אפילו בנשבית?
או. יש מחלוקת בראשונים בעצם, האם יבול של נוכרים קדוש בקדושת שביעית? מה נפקא מינה? אם הוא קדוש בקדושת שביעית, אסור לעשות בו סחורה. הוא הפקר. וכותפים אותו רק לצורך אכילה מינימלית. נחלקו בזה בצפת הבית יוסף והמבית. מרן פסק שאין בו קדושת שביעית ביבולים של נוכרים, ככה הלכה, פירות של נוכרים אינם קדושים בקדושת שביעית, אז הם אלה גם פירות של נוכרים שגדלו בארץ ישראל אינם קדושים בקדושת שביעית. זה קשה.
אבל זה לא קרקע של הגוי. כל ארץ ישראל זה לא קרקע של גוי.
הבעלים שהיו פעם התייאשו מהקרקע, והגוי קנה את הקרקע. מישהו גנב, זה ברור שגנבו. אבל בסופו של דבר יש ירוש, כיוון שאתה לא מצפה לחזור, אין לך מושג. אני מניח שאתה יורש של קרקע, כמו כולנו, אבל אתה, אין לך מושג איפה היא, ואני התייאש לך מהקרקע, והגוי קנה. כל קרקע שלא ידוע בדיוק מתי היא נגנבה, היא של הגוי, מבחינת הממון.
97% מהמדינה הם בחכירה. אולי לזו מתכוון.
אבל לגבי רצועת עזה, ו... זה לא כך, וגם לגבי היוש, לצערנו זה מודר כשטח כיבוש.
לגבי הגליל.
מה?
ניקח את הגליל.
כן.
עדיין רוב הגליל הוא בחכירה. 97% מהמדינה הוא בחכירה. השאלה היא, האם זה נחשב בעלות או לא בעלות? כי החכירה זה לא בדיוק בעלות. הבתים שעליהם אנחנו גרים היום, השטח האדם האלו שלנו. חכירה לאיזה 20 שנה.
מסתבר שחוכר זה כמו שלו. זאת אומרת, מסתבר זה כמו שלו. ואם כן, פירות של יבול של גויים,
לא מזכיר, לא?
אבל אז למה משרד
הקרקעים, הוא מוכר את כל האדמות.
לדעתי השטחים של הערבים בגליל וכל זה, זה שם קרקע פרטית שלהם.
כנראה כי
זה לא מתוך הקרקעות של קרקעים.
אבל גם אם כן, אז זה כמו סוחר, לא?
בדרך כלל. בדרך כלל נראה ככה. כן, רגע, רבותיי, זה באמת השאלות האלה לדעתי זניחות. זה זניח. כן, הפירות של הגויים הם כשרים. אבל יש פה שיקול. מי אתה מפרנס? כמה שיקולים יש? אחד, לפרנס את אויבי ישראל. במיוחד על רקע זה שיש כאלה שאוכלים רק את זה. יש עוד שיקול, לפגוע בחקלאות היהודית. כיוון שכשאתה מרבה חקלאות של גויים, הם מתגאים מזה. ולכן יש בעיה מוסרית. אין בעיה לאכול פרי של גוי, אבל יש כן בעיה שיש מגמה ציבורית לחזק את החקלאות הלא יהודית בארץ על חשבון יהודים, ומגמה ציבורית לפרנס שונאי ישראל. מה עוד יש לנו? אבל זה קשר. הפרי של גוי הוא קשר. אני מכוון לומר שאם איזה ערבי אחד לא מוכר את הפירות הללו, אלא שופך אותם באיזה מקום, אין שום בעיה לאכול אותם. חשוב לי הבחנה הזאת. אין בעיה בקשרות של הפרי. אבל חוץ מאכול פרי קשר, יש גם צריך להיות גם על המוסרי. אתה רוצה לדעת למי אתה עוזר, ומי אתה מפרנס. מה עוד? אם כן, דיברתי על יבולי שנה שישית, יבולי נוכרים מהארץ, יבולי נוכרים מחוץ לארץ, מה עוד יש? יש לנו מצעים נותקים. מה זה מצעים נותקים? זו סוגיה מאוד סבוכה, ותראו כמה הפוסקים מתחבטים. מצע מנותק בנוי בעצם על שני ספקות. א', הירושלמי מסתפק, האם נוהגת השמיטה בתוך בית? אז אמרו שיש ספק, האם שמיטה נוהגת בחממה? לא בטוח. כי בתוך בית אין דרך לגדל. ובחממה יש דרך לגדל. זה ספק על ספק. מה? הספק הוא, האם כשהירושלמי אומר שיש ספק אם השמיטה נוהגת בתוך בית, אגב, הירושלמי אומר שיש ספק אם השמיטה נוהגת בתוך בית, אז מה הדין? כיוון ששמיטה בזמן הזה דרבנן, ספק דרבנן לכולה, השמיטה לא נוהגת בתוך בית. אמנם, יש עוד ספק. מה יקרה הירושלמי לומר? ששמיטה נוהגת דווקא בשדה ולא בבית, סתם זירת הכתוב? הירושלמי מתכוון לומר שלזרוע בבית זה דבר לא הגיוני, ואז חממה זה טוב מאוד. ולכן, לגדל בתוך האמה זה יותר דחוק מאוד. ישנה עוד מחלוקת, האם שמיטה נוהגת בעציץ שאינו נעקוב? עציץ בלי חור, האם שמיטה נוהגת בזה? פוסקים לכולם. מה עשו? לקחו את חממה, טל מלמעלה, ושמו מלמטה עיריית ניילון, ואמרו שזה עציץ שאינו נעקוב. גם זה דבר מאוד מסובך. כיוון שעציץ שאינו נעקוב, יכול להיות שהבעיה שלו היא שזה לא נורמלי לזרוע בו. אבל אם לקחת עציץ שאינו נעקוב שנורמלי לזרוע בו, אולי זה חייב בתרומות ומעשרות. הראש כותב בתשובה שמי שזרע על הגג חייב במצוות התלויות בארץ, כיוון שדרך לזרוע שם יש חולקים על הראש. תראו איזה מצב מנותק בנו על זה שיש ספק האם החממה נוהגת בשמיטה, ויש עוד ספק האם המצב מנותק נקרא עציץ שלא נקוב, ולדעתי זה יותר דחוק מאוד. מה עושים? מוכרים.
מה מוכרים?
מוכרים. פה זה דבר נפלא. זה אין בזה בעיה שלא תכונן. מוכרים את ההחציץ הזה. כלומר, יש לך עיריית פוליטילן מתחת לאדמה, אתה לא מוכר את הקרקע. אתה מוכר את משהו מהעיריית פוליטילן, והמעלה כולל לחממה. לגוי. וזה היתר מחירה שאף אחד לא חולק עליו. כי הבעיה הגדולה ביתר מחירה היא לא תכונן. איך מוכרים לגויים?
זה מין לצמיתות.
סליחה? תירוצים. אבל למכור עציצים לגוי,
אבל להזכיר מותר?
ודאי שאין בעיה. להזכיר לא פותר משביל. להזכיר יש לך חיר. אם כן רבותיי, מצע מנותק שלא מכרו אותו, למעשה מוכרים. זאת אומרת, אוצר הארץ מוכרים. מצע מנותק שלא מכרו אותו, זו בעיה. הרב עובדיה יוסף מתיר, אבל באמת זו כולה גדולה. גדולי הרבנים עשו את זה. מצע מנותק שמכרו אותו, זה אומר יותר מחירה משוכלל יותר. והרב אלישיב פסק למכור את המצעים מנותקים, ועשו יותר מחירה על מצעים מנותקים. זה מצע מנותק.
מה זה אומר חסה?
אבל בעצם הכל אפשר לגדל מצע מנותק, ומצע מנותק אפשר לגדל הכל, חוץ מאשר ירקות עם שורש קשה, תפוחי אדמה. אל תשאל אותי למה, אני לא יודע בדיוק למה, אבל תפוחי אדמה, בצל, אי אפשר לגדל בצל מותר. אבל כל שאר הירקות, פירות ודאי שלא.
כן, כן, בצל.
מה? בצל כן?
בצל, יש איזה שישה מוצרים.
זה חממות עם הכשר. כי לא כל חממה יש לה ניילון מתחת. האנשים שמגדלים הם עשיים מנותקים. המצעים הם מנותקים, ואבותינו הרבים התנתקו בהתנתקות. זאת אומרת, ההתנתקות נתקה את המצעים המנותקים, כי בגוש קטיף זו הייתה השיטה. כיוון שהחולות של גוש קטיף לא ירועים לגידולים לזריעה, אלא הביאו אדמה מיובט, שמו אותה על עיריית פוליטילן, וככה גידלו באופן טבעי בגוש קטיף. ההתנתקות הרסה את הענף הזה של המצעים המנותקים. יש חקלאים שמשקיעים הרבה כספים עכשיו, כדי לגדל מצב מותק, כדי, אני לא יכול להגיד לשמור שמיטה באופן מוגדר, אין פה שום עידור. יש פה צירופים של ספקות, אבל כדי לעשות משהו שהוא פחות הערמה מיתר המחיר. כיוון שבאמת, אני מבין שיותר קל למכור את האדמה שבסקית הזאת, והחרמה עם סקית כזאת, יותר הגיוני למכור את הדבר, וגם אין בזה לא תכונן, מאשר למכור את הקרקע שלך שהיא נחלת אבותיך. זה מצב מותק. יש לנו אוצר בדין, שוב, אני לא אומר צהר לפרשון, אוצר בדין, מה זה אוצר בדין? צרה צורה, מה זה אוצר בדין? אוצר בדין, תעשה מה שאתה רוצה והכל יהיה בסדר, זה בהכר. אוצר בדין זה משהו מאוד משונה, והרב שאול ישראלי זצ"ל אומר שאוצר בדין זה עול בינה לדיינים, זה עלבון לדיינים. הוא מתכוון לומר שזה בסדר, כי הגמרא אומרת שפרוסבול זה עול בינה לדיינים, פרוסבול זה שמיטת כספים, זאת אומרת גם אוצר בדין זה עול בינה לדיינים. מה זה אוצר בדין? אוצר בדין אומר ככה. פירות, אוצר בדין זה רק לפירות. עוד מעט דבר על מצב של אוצר בדין בירקות. פירות הקדושים בקדושת שביעית דינם הוא שהם הפקר. אסור לעשות בהם סחורה. ואסור לקטוף אותם בכמות מסחרית. מותר לקטוף מזון שתי סעודות. אתה הולך לשדה, כותב כמה פירות וזהו. הפירות האלה הם הפקר והם יהודים לכל עם ישראל. אבל, הרי אנחנו לא נלך לשדה לקטוף. במושב עלינו הבשן יש 5,000 טון תפוחים. רק מושב 5,000 טון, מספר דמיוני. תפוחים טובים מהגולן. אומרת, כל פעם נלך לגולן לכתוב תפוחים? אבל בית דין כותב עבורנו. ומאוד, זאת אומרת, יש בית דין שאין לו נגיעות, הוא לא בשביל עצמו. טוב, הרבנים גם קלים עסקות. בסדר, מה אתה עושה? מזמין, מחלים את זמנה. אבל זה לא בשבילו, זה בשבילנו. הם כותפים כמות בשכרית, נחלק לנו. טוב, תחלקו, למה אתם שוקלים? אסור לשקול פירות שביעית.
כדי לדעת כמה משקיעים.
לא עושים. שוקלים כרגיל, משלמים כרגיל, הכל כרגיל.
איך ידעו כמה הם עבדו?
אז זה בכלל היתרים שיש בעניין הזה, כי כל זה, כדי שהחקלאי, החקלאי לא מקבל שום משכורת, חס וחלילה. אבל גם הוא עבד בשביל הבית דין, הוא כתף בשביל הבית דין, מי כתף? חקלאי זה סתם, זה הכותף. הוא לא בא לפירות, שביתה, אבל הוא כתף כל הפירות. משכורת, איך נותנים משכורת? מזה שכל אחד ישלם את המחיר של הפירות. איך יודעים כמה לשלם? כן צריך לשקול. זה אוצר בית דין, זה משהו באמת יותר רחוק מאוד. הרב בן ציון אבא שאול אומר שזה איסור גמור. כמובן, הפירות לא נסרים באכילה, לא להתבלבל. הרמב״ם לא הזכיר את הדבר הזה. אין אוצר בדין ברמב״ם. לדעתי תימנים לא יכולים לזכור את הדבר הזה. הרמב״ם לא הזכיר את האוצר בדין. אמרתי לרב שם מלמד, תגיד, בבית כנסת, לא לקנות אוצר בדין. תימנים. הפירות מותרים באכילה. זה לא מודע. בסדר. לא, אבל הרב קוק אמר שצריך גם למכור את האוצר בדין. והיה פה הרב של אלוני הבשן, כמו שאמרתי לכם, 5,000 טון תפוחי עץ ולא יודע כמה אלפי טון דובדבנים, והוא רצה לעשות אוצר בדין, אבל אוצר הארץ אמרו לו שהכמות כל כך גדולה שאין להם מה לעשות עם 5,000 טון תפוחים. אז הם אומרים, ויותר מזה, שתדעו לכם, הוא היה מוכן להפסיד, אבל הוא גילה שהוא מפסיד 20 אגורות, הם היו מוכנים להפסיד נדמה לי עד 500,000 כדי לשמור שמיטה, אבל הוא מפסיד 20 אגורות לקילו מעלות, מחיר עלות מיליון שקל, ובכל מיני כבר שאין לא יכול. אז יש איזה מישהו אחר שיצא אוצר בדין. אמרתי לו, תראו, התלבט אם לעשות יותר מחיר אוצר ביום. אמרתי לו, תעשה יותר בדין, וגם תעשה מחירה לקרקעות. אבל אל תגלה, כי אם גלים... לא, הוא לא צריך בדין, הוא לא עובד את העבודות, הם לא עובדים. במטה התפוחים, העבודה היחידה היא בעצם קטיף. אה, יש עוד בעיות. יש עוד בעיה, הוקמה. טוב, אני לא יכול לקרוא לזה, יש עוד מיני... הרי יש יותר בין הוקמה לבין עבורי בשיטה. הוקמה, כלומר, רק בשביל להעמיד את העץ, מותר. מה זה להעמיד את העץ? רב קוק אומר, להעמיד את העץ. החזוני שאומר, להעמיד את הפרי. זאת אומרת, כל ההבדל הוא עצוב, כי אם זה עמית את העץ, אז יש מלאכה, העץ לא ימות, אבל פרות יהיו ככה, ג'ולות קטנות. לא, צריך להעמיד את הפרי, שיהיה פרי טוב. ולא רק שיהיה פרי טוב, אלא שיהיה פרי טוב כמקובל בכל השנים. בקיצור, הכל מותר. חוץ מלזמור, ואת הזמירה הם עושים בשינוי, וזה מה שמייקר את העלות. כיוון שאסור לזמור, אז מה עושים? יש מכונה שחותכת חצי ענף, פתח את השובר עם היד. שזה מותר דרבנן בשביל הפירות להוקמה. זה לוקח זמן עבודה, ולכן האוצר בדין יוצא יותר יקר. תראו לאן הגענו מזה שבסך הכל קופצים לטיול לגולן, לוקחים כמה פירות מהעץ והולכים. שם היינו צריכים להיות. האוצר בדין זו הרמה, אבל זו הרמה טובה יותר מיותר מחירה לחקלאי. אני לא מדבר לצרכן, לחקלאי. זו הרמה טובה יותר מיותר רחמה, כי אחרי כל הוא שומר שמיכה.
זה הגוף שמשווה. אם המחיר של המוצר הזה מתמוטט, הוא מוכר זול מאוד, והוא
משלם את המחיר אותו דבר. זה כבר לא יקרה, בגלל שתנובה בשיטה הקודם הפסיד 10 מיליון שקלים. כבר לא עושים את זה. היום יש ביטחונות, הבדין לא הולך להפסיד. רגע, רבותיי, אני רואה ש...
כן, שאלות. אני מבין איך זה עובד,
אתה צודק. אתה כלכלית?
כלכלית. הוא משלם לחקלאי שיקטור.
לא, כלכלית זה הולך ככה. אתה מסמן את המטרה. אתה אומר, מה היה השנה שעברה? זה מה שהיה, זה מה שהיה השנה. ואנחנו רק אומרים שזה הולך על זה שאתה כותב עבור הבדין את הפירות.
אף אחד לא אמור להרוויח כסף מהעניין הזה.
לא, אבל הוא רק מפסיד. הרי הוא עובד קשה יותר בשנת השמיטה. כיוון שאתה זמירה, הוא עושה כפול. מה שאתה אומר, זה על מצב שבו החקלאי יושב בגינה, השדה שלו לא עושה כלום. יש את פער התיווך, הכל כרגיל.
הרבנים זה פער התיווך, לא?
הפרי יוצא יותר יקר. הפרי יוצא
יותר... היין יצא יותר זאת.
בסדר, הם הפסידו 10 מיליון שקל.
היין יצא יותר זאת. 10 מיליון שהם עשו מחיר שאחר כך ירד.
המחיר של אוצר בית דין לא יהיה זו יותר. חוץ מאשר חקלאים אמיתיים, שבעצם לא עושים כלום בשמיטה. אפילו ייתנו לפירות בצמומת. אז יביאו איזה פועלים יום אחד, יכתפו מה שיש, שימו את זה בסקיות וישלחו את זה. אז זה יצא יותר זול. אבל אנחנו מדברים על ניסיון להציל את החקלאי, שלא יפשוט את הרקב. במצב הזה אתה אומר, תשמע, תעשה הכל כרגיל. חוץ מכמה מלאכות שאתה יכול לחסוך, אל תזרע, הוא לא שוטר. הוא רק כותף. את הכתיב, תגיד כמה זה עולה, ואנחנו נשאר לך את זה בתור שלר בית הדין, כי אתה כותף מנוסה ובתיק. והוא מפסיד.
עולה לכתוב בשינויים המחויבים 10. בית הדין משלם 10. מותר לו לכתוב ב-12?
כן, אבל זה לא בדיוק. בגלל שהוא לא רק צריך לכתוב. חקלאי איזה חוץ משוקטף, הוא גם ריסס.
לא, ודאי. אבל יש אחר כך כל מיני אנשים שצריכים להפיק את הסחורה, לארוז אותה.
אסור לו שלא... רגע, אז הוא פועל של בית הדין, אסור לו שלא משכורת?
אז הוא פועל, כל האנשים האלה, כולם פועלים של בית הדין.
והם מקבלים משכורות.
בסדר,
כן. זה לא מחיר עלות.
ובית הדין לא מקבל, הוא היחיד שלא מקבל.
למה? גם הוא מקבל משכורת. למה?
אבל הוא מקבל משכורת.
לא, הוא מזבז את הזמן שלו.
אבל הוא מקבל משכורת
של... על בזבוז הזמן שלו. כן?
הוא מקבל משכורת של משהו שמתאים לכותף.
הוא לא מקבל משכורת על זה שהוא מוכר לך את הפירות. הוא מקבל משכורת על זה שהוא עובד בשביל בית הדין. המשכורת שלו היא בדיוק מה שהוא ציפה לקבל אם הוא לא היה עובד בבית הדין. מדהים. אבל למעשה זה לא בדיוק ככה, בגלל שהעלויות שלו גבוהות יותר הרבה פעמים, תלוי במה. אבל הרבה פעמים גבוהות יותר, ולכן הוא מקבל אותו דבר, אבל הנטו שלו יוצא פחות. וזאת הצרה, זה הדבר המשונה. כאשר אני מסביר שאנחנו רוצים לקיים את החקלאות, ולכן יש פה היתרים. זה לא המצב האופטימלי והאידאלי של שביתה. כן, סליחה. חלש מאוד. האוצר בדין חלש מאוד. חלש מאוד האוצר בדין, אבל... האוצר בדין חלש מאוד. חלש מאוד. אני מזכיר שהפירות לא נאסרים באכילה. אין ספיחים על פירות. אני עכשיו, אל תשכח את הפתיח של דבריי, אני עוסק בהלכות שמיטה לצרכן, לא לחקלאי.
לצרכן זה לא מאוד מומלץ, זה לא מומלץ.
לצרכן, אני אגיד לך למה זה מומלץ. כיוון שאנשים הללו עושים על פי גדולי הדור שהתירו את הדבר הזה, וביניהם בעצם כמעט כל גדולי הדור, כולל הרבנים ראשיים בישראל, שהתירו את הדבר הזה בשעת הדחק, וראו את זה כיותר שעת הדחק טוב יותר מיותר מחירה, ואני מבין למה. לכן, בשמיטה אין שום דבר גלט, חוץ מאשר פירות של גויים. זה מצוין, פירות של גויים מחוץ לארץ, בכלל. זה קשר לכל השיטות. אגב, מים הכי קשר. אין בזה לא תרומות, כיצד מעשרים את הטבל? אומר עשיו, אין תרומות, אין מעשרות, אין שמיטה, אין כלום, אין כמו מים. אז עכשיו אנחנו מדברים, כצרכנים, יש לנו שני ערכים. ערך אחד, רוצים לאכול כשר. ערך שני, רוצים לחזק חקלאות יהודית בארץ ישראל. ערך שלישי, רוצים לחזק חקלאות יהודית שהולכת וצועדת לקראת שמירת שמיטה. מי שעושה עוצר בדין, קיבל על עצמו את העול של השמיטה. הוא לא זורע, גם לא על ידי גול. הוא רק כותב, וזומר. ולכן, בקשרות של הפרי, הדבר הזה, הפרי קשר באותה מידה, תמיד. הפרי מצרכן יש משמעות. אני רק שנייה, תסתכלו לי, אני חייב לסיים. יש אוצר בדין בירקות. אוצר בדין בירקות בנוי, אוצר בדין בירקות מה זה? בירקות שנזרעו לפני השמיטה וצומחים בשמיטה. לרמה מסור לאכול את זה. לא לאכול את זה. הרמה אומר שאסור לאכול את זה. עם כל זה, גם לספרדים אפשר לאכול את זה. מדוע? כיוון שהראש חולק על הרמב״ם, והבית יוסף אומר שפשוטים לפי שלושת עמודי הוראה. ריף, רמב״ם, ראש. הריף לא דיבר על הסוגיה הזאת, הראש חולק על הרמב״ם. מה עושים כשיש ראש נגד רמב״ם? הולכים לפי שאר הפוסקים. הרמב״ם והרש התירו את הדבר הזה. ולכן מותר לאכול. זה לא גלט, לפי הרמב״ם זה טרף. גזר, הגזר שנוצר בדין, לפי הרמב״ם הוא טרף, לא לאכול את זה. ואם אתה הולך אצל מישהו לאכול, תשאל אותו אם זה לא גזר שנוצר בדין. רגע, אתה שם יובל הדין. לא לאכול. אז אם אתה הולך למישהו נותן לך גזר, נותן לך גזר שנוצר בדין, אל תאכל. ואם הוא בישל בצלחת, בסיר הזה גזר, בתוך 24 שעות, אל תאכל מה. אבל זה לא הלכה היחידה שאנחנו לא נופיק כמו הרמב״ם. אנחנו, זה אומר, עם ישראל חוץ מיהודי תימן. ופסקו הפוסקים לא כמו הרמב״ם בעניין הזה. אני לא מתלהב מזה בכלל. מהאוצר בני של ירקות, ממש לא מתלהב מזה בכלל. לא התפקיד שלי עכשיו לעשות את הקרב על האוצר בני של הירקות. למעשה פוסקי דורנו יקלו. אני חושב שאני לא רוצה להגיד לכם אני נחיץ זה הביתה, אבל הפוסקים את הדבר הזה התירו, לפי הרמב"ם אסור לאכול את זה. נושא אחרון, בגלל שבירקות יש בזירת ספיחים, כל הדברים שאדם יכול להגיד זה צמח לבד, אז אסור שמה הוא יזרע. עצים לא צומחים לבד, עצים נוטעים.
מה עשו עכשיו כל הפטנט של עכשיו
בהחתמה שלהם נועים? רבותיי, דבר אחרון, רגע, את העיקר לא אמרתי. אני קם שנייה, העיקר לא אמרתי. יש עוד דבר, סליחה, יש ערבה דרומית. זה איזה בלוף שאין לי מושג מהו. ערבה דרומית זה יהודי שגר אולי בחוץ ארץ, נותנים לו יתרון, אין לי מושג מה זה. ערבה דרומית בלי מחירה לא שווה כלום. דבר אחרון רבותיי, יותר מחירה. מה זה יותר מחירה? יותר מחירה, כתב רבי יהושע מקוטנה, בעל ספר יבין דעת וישורות מלכו, אחד מהגדולים, הוא כתב, חבל שהאשכנזים התערבו. רבי יהושע לייב מקוטנה, חבל שהאשכנזים התערבו. מאות שנים רבני הספרדים בארץ עשו יותר מחירה. כיוון שהיה להם ברור, שאותם מסכנים מעטים שמתעסקים בחקלאות, לא היה להם מה לאכול, ולכן יתירו למכור את הקרקע. אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים. הרב קוק חיזק את היתר הזה, וכל רב, יש סגולה, אני אגיד לכם מה הסגולה. אם יש לך אחריות, אתה עושה יותר מחירה. אם אין לך אחריות, אתה נגד. זה סגולה. זאת אומרת, אם אתה רב ראשי, שיש לך אחריות על הציבור, אתה בעד. אם אתה, יש לך איזה שטיבל משלך, אתה נגד. סגולה. עכשיו, אני לא יכול להיכנס לפרטים הללו, כיוון שדבר ש יוסד על ידי חכמי הספרדים הקדמונים בארץ ישראל, חוזק על ידי הרב קוק, ובדורנו שני גאוני ישראל, הרב עובדיה יוסף, הרב רם שפירא, עומדים חזק מאוד אחרי היתר הזה. אין לי זמן להתחיל להתפלפל בנושא הזה. אתם רוצים לדבר על זה לחול, אני בעזרת השם בשבתות פלפל, כי צריך גם קצת להגדיל את הראש, אבל שבתות פלפל. עכשיו אין לי זמן, אבל אני רוצה לומר לכם דבר אחד חשוב. קרקע שמכרו אותה לגוי, היא מכורה לגוי? כן או לא? מי שיגיד לא, איננו יודע מה הוא סך. הקרקע מכורה לגוי. עכשיו, זה קרקע של הגוי. חבל מאוד שמכרת אולי. למה אתה מוכר? שאלה טובה. הוא החלט למכור. יש לו סיבות. הוא לא רוצה. הוא ראה מה זה רוצה הרבה דין, אז הוא לא רוצה. יש לו סיבות. מכרת. קרקע של גוי שתאילנדי עובד בה. מותר לאכול את הפרות והירקות האלו? אין שום בעיה. היום, בכל מקרה, התאילנדים עובדים באדמה. 97% מהתוצרים של יותר מכרז זה תאילנדים שעובדים בקרקע של איזה מוחמד מוסלמי. אבל אפילו אם יהודי עבוד בקרקע של גוי, מה הדין כשיהודי עובד בקרקע של גוי? שאלה הלכה למעשה. אדם לא עשה יותר מכרז, בסדר? לא עשה יותר מכרז, הלך לעבוד בקרקע של גוי. מותר או אסור? יש מתירים, שישה ראשונים מתירים, אומרים שמותר ליהודי לעבוד בקרקע של גוי, רק שזה בתום עבוד. יש עשרים, יש מחלוקת, האם מותר או אסור? באמת לא יהיה השאלה, האם יש עניין לנוכרי להפקיע מקדושת ארץ ישראל? זאת אומרת, זה שלנוכרי יש בעלות, האם הבעלות הזאת מפקיעה מקדושת הארץ? המצוות הכוון, זה ארץ ישראל, על המצוות. אבל מי שאומר שאסור ליהודי לעבוד בקרקע של גוי, אם בכל זאת הוא עבד, מה דין הפירות? הפירות ודאי מותר, אין ספיחים. מה דין הירקות? כתב הרש סירילאו, אחד מהפרשים על הרמב״ם, שזה מותר, מדוע? הרי מה הבעיה של ספיחים? הבעיה של ספיחים בירקות היא, שמה אתה תגיד, זה צמח לבד. הגוי יכול לזרוע, הוא לא צריך להגיד, זה צמח לבד. יהודי שעובד בקרקע של גוי, הגוי, אם הוא רוצה שיצמחו לו ירקות. ולכן אין ספיחים על יהודי שעובד בקרקע של גוי, אפילו אם אסור ליהודי לעבוד בקרקע של גוי, משהו לא ברור. קל וחומר ביתר המחירה שהוא עושה על פי היתר, שרבנים יתירו לו בקיצור. כל הדוחק שביתר המחירה הוא לחקלאי. החקלאי אומרים לו, תשמע, למה לך? יש לך פה שמיטה, למה למכור? יש לי סיבות, יש לי סיבות, תאמינו שיש לי סיבות. הסיבות הן, אני רוצה להרוויח, הסיבות הן דתי, מה זה חשוב מהסיבות? יש לו סיבות, עכשיו הוא מכר את המחירה תופסת. לצרכן אין שום בעיה. ומי שיגיד, אני חסיד קונה מעזה, אז שיבין איפה הפופוסות נמצאות. עכשיו השאלה היא, פשוט, יואל, אני רוצה לסיים, עכשיו השאלה היא, מהו סדר העדיפויות? כל הפירות כשרים באותה מידה. קודם כל, מבחינת הקשרות, כולם כשרים. פירות מעזה, מהקוטב הצפוני, כולם כשרים באותה מידה. מי מצא מותק, כשרים באותה מידה. חוץ מ... אוצר בדין, זה כשר, הפירות כשרים. חוץ מדבר אחד, זה הירקות של האוצר בדין, שזה טרף לפי הרמב״ם. והפוסקים מתירים ודורנו. רק על זה יש פיקפוק. גם בזה יש לקר. המצעים מיודקים קשר בלי פיקפוק על בגלל שמוכרים אותם. הרבה הדרומית על בגלל שמוכרים אותם. הבדץ לא מוכר. אין דבר כזה. אל תקנו. הרבה הדרומית זה בונים על זה שגם מכרו את הקרקעות. ובאוצר הארץ, באמת, הרבה הדרומית זה על סמך בחירה. עכשיו, מה סדר העדיפויות? מה סדר העדיפויות? הכל קשה. מה סדר העדיפויות? איך הגענו בכלל לזה שאומר אדם, תקנה ככה, תקנה. אני אגיד לכם, מה זה חומרה? חומרה, נגיד יש אדם שהוא לא אוכל אבקת חלב גוי, נגיד. הוא לא אוכל. הוא לא אומר שזה טרף, אבל הוא לא אוכל, הוא חושש. אבל אם הוא מעליב מישהו, הוא כן אוכל. אבל לא שמעתי אף פעם אחד שאומר, אני, אם יש לי שוקולד של יהודי, אני אוכל. אבל אם אין לי, אני אוכל חופשי את כל אבקת חלב גוי. אז זה מה שעושים בשבילה, אומר לך, שמה, יש איזה מודעות, ותראה, תשתדל לקנות מזה. אם לא, תקנה גם גמבות וגם חצילים, תקנה את המחירה. אבל עדיף, איזה מין עדיף זה? אף פעם לא שמעתי על חומרה כזאת. אתם יודעים סוף דעתי. אדם שמחמיר על עצמו, אז אומר, אם אתה חושב שזה בעייתי, אז תאכל את זה בשעת הדחק. אבל אף פעם לא שמעתי על אחד שאומרים לו, תאכל, תקנה את המחירה. לא, לא, תשתדל עצר בדין. ואם אין עצר בדין, אז תקנה. אפשר גם גמבה, גם גמבה. אפשר גם פלפל מהזה, גם זה אפשר. אז איזה מין חסיד אתה? זה שיא הטיפשות, מכילה. הפירות כולם קשרים באותה מידה, כולל של החמאס. הם קשרים, הפרי קשר באותה מידה. אבל יש חשבון אחר. אני אומר את דעתי בעניין הזה. כפי שהבנתי אותה, הבנתי אותה עם רבותיי. תאר שאני אולי סותר דעות של אנשים אחרים. זו דעתי. מה שקשר, אתה יכול להגיד שיותר מכירה הוא לא טוב. יפה. אם אתה אומר שיותר מכירה לא טוב, אז תגיד, אל תאכל יותר מכירה. מה, איך אני אסתדר שנה בלי עגבניות? אז אל תאכל עגבניות. תאכל לחם. כשהעגבניות יהיו יקרות, מה עשיתם? קנו שימורים, נכון? זוכרים את התקופה הזאת. עגבניות הם לא שמיים, אז מכרו שימורים בזאת. תקנו שימורים. יהיו, כי אחרים יאכלו יותר מכירה. אז אל תאכל שימורים. לא שמעתי אף פעם לדבר כזה שאומרים לך, תאכל, אבל אחד זה תעדיף. אוצר בדין, ואימן, תאכל מגוחך, פשוט מגוחך.
יבא, תהיה רב, אתה שורד.
רגע, תהיה שורה תחתונה, אל תחכה, שנייה. אני קם. קודם כל, תראה, אני יהודי של ארץ ישראל, אני לא רבל. אני מסביר לך מה אני חושב, דבר ראשון. לא יודע להגיד דברים בלי הסבר. לא אדמור, מסביר לך דעת. היה פה... ככה, היה פה מישהו מהחבר'ה של הרב מימון, שהרב מימון הציל לי חלק מסמכויותיו כאדמור. אז הם באו לקבל הנחיות. התחלתי להסביר, אמרו לי, הרב, אל תסביר, תגיד מה לעשות. אמרתי להם, אני לא ככה. אני גר בארץ, אני צריך רק להסביר. אני יכול להגיד לכם מה שצריך לעשות, אבל לא יודע לעשות דברים בלי חשיבה מורכבת ומופשטת. אני אומר שמבחינת הכשרות אין שום הבדל. ההבדל נובע מזה שיש סוגיה נוספת. כשאתה קונה את הפירות הללו, מהי התרומה שלך לחקלאות יהודית, לשמירת שמיטה, או מהו הנזק שאתה נותן בזה שאתה מסייע לשונאינו? ולכן אני מדרג את דין ההידור בפירות שמיטה. זה מובן, זה לא יש הכשרות, זה עניין אחר. אני מדרג את זה לשלוש. אני אומר שרמה א', לא מבחינת הכשרות, שאתה שלם, איפה אתה שם את הכסף שלך? אתה שברן, קונה עגבניות! מה אתה אומר את הכסף שלך? זה גמח? אתה לצלך לא מצליח מלפון, נגיע הביתה בשלום. כל מלפון שלך צלות לקרן המעשרות? לא. אבל אם אתה שם נצא בחנון, אתה יכול לעשות שתי מצוות בכרטיס אחד. אז הכסף שלך, אני אומר, עדיפות ראשונה, מי שהולך בדרך לשמירת שמיטה, עשה מאמץ לשמור שמיטה, צריך לחזק אותו יותר מאחרים. ולכן, אוצר בדין של הפירות, הירקות, אוצר בדין של הפירות, ומצאים מותקים, א', לא בגלל שהם יותר כשרים, הם לא יותר כשרים מיתר מכירה, הם כשרים בדיוק באותה רמה, או פחות, אם בנו, הם לא יותר כשרים, אבל בקניית אוצר בדין, שמעון, היית אתמול בחוץ לארץ, יכולת לאכול הכל! לא היה לך את הדברים האלה, הלכת לחלות, הכל היה בסדר, תראה לאן הגעת. זה גאולה. אין פירות מצאים, אין מצאים לכי פירות. מצאים מתקים זה בלפונים, עגבניות, אמרו עכשיו גם בצל. זה א', לא בגלל שזה יותר קשר, אלא בגלל שמצווה לחזק את האנשים הללו. אלה שעובדים על מצאים מתקים, הם מוציאים הרבה כסף בשביל זה. אלה שעובדים על אוצר בדין, לא ברור שירוויחו. אמרתי לכם, בלוני הבשן, הם בנו על להפסיד 10 אגורות לקילו. 5,000 טון, תפוחי עץ, 500,000 שקל. זה רק בתפוחי עץ, מים הדובדבנים. הם בנו על הפסידים. ככה זה אוצר בדין. אוצר בדין בפירות ובירקות, כל אחד כדית לי, אני לא רוצה לשאול שום דבר. אוצר בדין ומצאים מותקים, אחד. במקום השני, חקלאות יהודית. מה זה חקלאות יהודית? אתר מחירה, שנה שישית, ערבה דרומית, ערבה צפונית, הגולן, הכל אותו דבר. מה יש בה? מה, הוא בגלל שהוא גידל בשנה השישית, הוא יותר טוב מהראש להתר מחירה? מה קרה? כולם, אני חולק בכל התוקף על סדר העדיפויות של אוצר הארץ. אלא אם כן הם חזרו בהם. לפי המאמר של הרב יהודה עמיחי, השבת בשבע, כנראה שהם חזרו בהם. אני הופתעתי, יש להם, לאוצר הארץ יש להם איזה משהו שהעיקרון הוא יותר מחר בסוף. אצלי יותר מחר הוא לא בסוף. יש יהודים בדרך לשמירת שמיטה, רק אחרי שיהודים. לכן הקדמתי, מבחינת הכשרות, כל הפירות קשרים באותה מידה. אין שום פקפוק בפירות שאתה מחר. החרדי הכי גדול, המזקן הכי גדול, יכול לאכול. רק הוא אומר שהקרקע לא נמכרה. אני לא מתייחס לאנשים כאלה. מי שאומר שהקרקע לא נמכרה, אין לי מה לדבר איתו. הקרקע נמכרה, והיא של גוי. והיא של גוי, אין שם שמיטה. רק שאולי אסור ליהודי לעבוד, אולי אסור, אבל אם עבד, הפירות מותרים. אם כן, עדיפות השנה, מי שבדרך לשמיטה, הוצאה בית דין זה לא שמיטה, אבל
זה משהו. מצאים מתקים, זה לא שמיטה, מצאים מתקים זה גם פירות של גוי, זה משהו. עדיפות שנייה, פירות של יהודים. יותר מחירה, ערבה דרומית, שנה שישית, ערבה צפונית, מה אתם רוצים? של יהודים, תקנו. עדיפות שלישית, פירות של גויים. פירות של גויים לא קונים. זה גלט. מבחינת הפרי, זה גלט. זאת אומרת, אם נפל לך לסיר, עגבניה של החמאס, והתערבב בך בתבשיל של שבת, לא צריך שתתבטל בשישים. ניבו והכל. את הדברים הללו, לדעתי, כל השנים קונים, בשמיטה לא קונים. למה? כי בכל השנים, הנושא של החקלאות, היבוא של הגויים, זה עניין של השוק. קורות השוק פה, התורה גורמת את היבוא הזה. כלומר, התורה גורמת את הדיכוי של החקלאות היהודית. התורה גורמת שיש הזמנות מוגברות לעזה. התורה גורמת שלוקחים ערבים שהם לא עוסקים בחקלאות ועושים להם הסבה לחקלאות בארץ. התורה גורמת להחדרת השוק האירופי מספרד לפה. ולכן, לדעתי, לא קודם. אלא מה? אם אתה הגעת לחתמה של הבן דוד שלך והוא אוכל רק בדץ ועכשיו החמאס נחייך מהצלחת, מה תעשה? תאכל. מה אתה כאילו? אני לא אוכל! אני לא אוכל! אתה זה ילדותי. הנושא הוא, לא, אל תתחשו לזה עכשיו כמו תולעים. זה לא תולעים. הנושא הוא, כספנו, לאן הולך. אבל עכשיו באת לחתונה? זה ברור. ואם יש לכם, אתם חתונה, וחצי משפחה אומרת, לא נוכל. יתביאו יותר מחירה? אין. אגב, תדעו לכם, אתם תאכלו, גם תאכלו מהחמאס. אני כבר אסביר לכם, אתם כל השנה תאכלו חמאס, וגם השנה הבאה. ותחזקו את החמאס כולכם, בין אם תרצו ובין אם לא תרצו. לא, השנה אתה אוכל פחות, לא, אסביר לך מה קורה. השנה, השוק מעזה, אנחנו מזה שהוא בא, ואנחנו נותנים להם. יש לנו אינטרס לקנות מהחמאס. מדוע? אנחנו קונים מהם את מה שהם אוכלים לנו, ומשווקים להם את כל הסוג ג' כן, משווקים להם, המאזן הוא לטובתנו. אנחנו מכסים להרבה יותר סוכר מה שמכסים לנו. בשמיטה זה כבר לא כך. לכן אומר, מי שאומר, תמיד קונים מהחמאס, בטח קונים. אמר לי הרב שר שלום, התפוחים יורדים מהעץ. הראשונים מגיעים לצהלה, מתיישבים להם שם בחנויות הירקות, מחייכים לך 15 שקלים בקילו. אחר כך זה א', כמו בארבעת המינים, זה א', א', אחת. אחר כך הם מגיעים לשתות השיווק, מחנה יהודה, בסוף נשארים כל הקטנים, הכמותים, שולחים אותם לחמאס שיוכלו. ותמורת זה, אתה רוצה נהיית מחסה שוק, אז אתה נותן להם, גם נותן לך. אבל בשמיטה זה לא ככה. זו הצרה הגדולה. זו דעתי בנושא הזה, רבותיי. אצלי, ככה אני מכוון לעשות. ולצורך זה, יש לנו פה בעיה עם מה שנקרא אוצר הארץ. אין דינמיים. אוצר הארץ, בהתחלה הם היו נגד יותר המחירה. קיבלו על הראש מהרב שפיר החזק מאוד. עכשיו הם כבר בעד יותר המחירה. אבל יש להם עוד כמה דברים שהולכים לפי ההיגיון של להיות נגד יותר המחירה. למשל, זה שהפירות של הערבה הדרומית עם יותר מחירה, זה יותר טוב ממרכז הארץ עם יותר מחירה. אתם יודעים, איפה הגענו לזה? מלא בבל. מה? מלא בבל,
כל הארץ ישראל.
אפשר להגיד שהמצב המדיני
יותר רכים כמו
לזה, משפיע.
כן, כן, נכון.
אתה יכול להיות שגם
צער זה, אבל... רבותה, אינפורמציה לגבי צרכנות. מה נקנה בשנה השביעית? יש בעיה גדולה, משום שאיפה שכתוב מהדרין, זה אומר זה לא יותר מחירה. מהדרין זה לא יותר מחירה, אז יש בעיה גדולה. אז צריכים לקנות לא למהדרין. אבל אם זה לא למהדרין, אז מתייחסים לזה כמו לא למהדרין. לך תדע מה השכחה שם.
יוחד זה יוגורט עכשיו,
שאמרת לנו,
עדיף
לקנות
מהדרין,
אם
זה
יוגורט
טוב,
זה בכלל כרטל את הדרין. אתה צודק, נכון? נכון מאוד. אם אתה הולך לפלאפל לא מהדרין, אם אתה הולך לפלאפל לא מהדרין, אז יכול להיות שבפלאפל אין תולעים, אבל החמאס נמצא בעגבניה. אבל לעומת אותו לפלאפל לא מהדרין, יש תולעים חייתיות, אבל אין תולעים אנושיות. זה האבסורד והגיחוך שיש בזה, שצערנו הרב מעמד הרבנות הולך ומדרדר. אני אחראי פה על הדלת אמות שלנו, אני אגיד לכם מה טיפלנו. פה, על הדלת אמות שלנו, נושא טופל. בשכונה הזאת אין פירות של ערבים.
הרבנות ירושלים תאלץ להיכנע, לא יהיו פירות של רבים. מה שיהיה בחנות, הסופר, יהיה פירות של היתר המכירה בלבד.
יאכלו
בני יעקב. וזה בזכותכם. כיוון שאנחנו שיסינו כמה אנשים בסופר, שאמרו לו אנחנו לא נקנה, ותמורת זאת, כי הוא הבין מה המצב בשכונה, אז בני יעקב זו רשת שיש לה שלוש חנויות, שתי חנויות ברמות, אחת ברמת שלמה ואחת במאה שערים. ולכן כרשת הם מביאים רק משהו מהודר של גויים. והם יביאו ספק מיוחד לשכונת הר חומה. לא ברור עדיין מי ייתן את ההכשר על זה. כי הרבנות ירושלים חס ושלום לא תיתן הכשר על היתר מכירה. לא ברור מי ייתן את ההכשר. מקסימום, אנחנו ניתן את ההכשר. אז יש לי בעיה פה עם האתית, עם המעסיק של, עם המעסיק, כן, המעסיק. יש לי בעיה אתית פה, אז אולי הרב שמי המלמד ייתן את ההכשר. יש לי פה בעיה, זה לא... אצלם זה דגל הרי, יותר מכלל, אסור. אתה מפטר אותי על זה. כי זה לא מתאים, זה לא עירת שמיים, יותר מכלל. אז אולי הרב שמי המלמד ייתן. אנחנו ניתן הכשר שלנו פה פנימי, אם לא יהיה הכשר אחר, הכשר פנימי לירקות. זה לגבי בני יעקב. לגבי פירות וירקות מזרחי, אמרו נזיב, הממציא אחד, יהיה בו גם היתר מכירה וגם אוצר הארץ, בשתי מחלקות נפרדות. חלק יהיה היתר מכירה, חלק יהיה אוצר הארץ. אוצר הארץ עם כל הריביות שלהם, איסור, הרעבה, וזה, אני אומר לכם, ניקום אוצר הארץ, את האוצר בדין של הפירות והירקות, כל אחד בפי שתתו, אין לי כוח לאחר בזה. ותקחו מהם את המצבים מותקים, ואת השאר תעברו לאגף להיתר מכירה ותקנו מהיתר מכירה. זה הסופר מיני, לא היה לי כוח להבין אותו, אז לא תאופל הסופר מיני, האגף הזה של הירקות. אתם תגידו לו, לא קונים, עוד חודש הוא יבוא ויחליף את הספק. גם לא ברור לי מספיק כרגע, יש לנו בעיה בירושלים, כי מה שרמות ירושלים לא מוכנה לתת הכשר למשהו יותר מכירה, אז כרגע אני לא יודע להטביע על ספק של יותר מכירה שהוא טוב מבחינת עורלה. אם אתה אוכל יותר מכירה, מה אכפת לי מה אתה אוכל? אתה אוכל משהו, יש לי סמוך. יפה. וכל מה שיהיה בהשגחת הרבנות ירושלים, זה לא של יהודי. זה של ערבים, כולל רמי לוי. נכון להיום. הדברים דינמיים, כיוון שאין יבול מעזה, אז אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל נכון להיום, רמי לוי זה יהיה ערבים. כל מה שבהשגחת הרבנות ירושלים, אתם תראו שלאט לאט האפשרים של הרבנות ירושלים הולכים ומתאדים, נעלמים. יהיו כל מיני חנויות בלי הכשר. זה אומר שהם מביאים יותר מכירה, אבל יותר מכירה בלי הכשר, אז זה בעיה, אז אולי יש בעיה של אורלן.
יש סופרסל שזה קצת.
רשת הסופרסל,
זה ראשון לציון.
בירושלים, בהשגחת הרבנות ראשון לציון, זה הכשר טוב, אפשר לקנות שם, זה יותר מכירה. סופרסל, זה, יש שניים בתלפיות, סופרסל, דיל. שניים בתלפיות, אחד בקניון רב מכר.
אחד דיל ואחד דיל.
והשני נמצא
בגילוי,
ויש גם בגילוי אחד, ויש גם בגילת יובל אחד, ויש גם באגרון, חוב אגרון אחד, נדמה לי ש... ויש גם בפסגת זאב אחד. רשת הסופר סאק, זה יהיה יותר מכירה. אל תקנו מחנה יהודה. מחנה יהודה, איפה שיש השגחה של רבות ירושלים, זה ערבי.
הבעיה שאנשים שם... אין פיקוח, שמים איזה פלקט.
לא, 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 יש, כל השנה יש פיקוח.
שופר של היום
בכל
זה, כמעט כל הרשתות.
לא, 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 יש כמה...
סופרסל, ויפר נטו זה רשת אחת, וקלאב מרקט, הם קנו את זה, זה גם זה. וקאופ זה לא.
קאופ לא.
שוק מחנה יהודה תהיה בעיה. אני בדל את דמות שלי, סידר את העניינים. בכל ירושלים לא יהיו חנויות יותר מכירה. מפוקחות. מראש היצירות שלו יכולים להיות בכלל, אבל אין להם, הרבנות ירושלים פשוט איננה מסוגלת לספק מספיק תוצרת של הערבים. זה מה שבר אותם. בגלל שעזה סגורה, אין להם פשוט יכולת לספק, אז הם שותקים. אתם תלכו ליהלום שבכתר או לפלס שנה הבאה, במהלך השנה הבאה, תאכלו את הפירות והירקות של החמאס. אתם תאכלו את זה. והשאלה אם אנחנו נוכל להעמיד אולם שיהיה בו בשר גלט ופירות שיותר מכירה. מי הצרכן? מי הקליינט של הדבר הזה? זה הציבור העלוב המכונה, הציבור הדתי-לאומי, שלא מצליח להתאגד בתור ציבור סביב שום מטרה. ולכן המצב נראה כמו שהוא נראה היום. זאת אומרת, אני אומר לכם מכאבי,
ברוך השם, בארבע עמותינו, בזכותכם, כוחנו רב. אבל ברגע שאנחנו רוצים מארבע עמותינו, כוחם של הבדצים, אני לא יכול להגיד שהוא רב, כי הוא הדבר היחידי שיש. רב זה שיש מישהו שהוא מועד. זה מה שיש. הבדצים, והם באוריינטציה אחרת לחלוטין. אני מקווה שעברתי את העניין. רבותיי, אני את כל הדברים הללו כתבתי בתמצית. אם יש מישהו שמוכן להתנדב להקליד את כל מה שנאמר היום, זה לא הרבה. זה 3.5 עמודים של פוליו. להקליד את זה, כדי ששבוע הבא ניתן לכם את זה בכתב. אני פשוט לא יודע לכתוב על מחשב. אני סובד מהדבר הזה. אם מישהו יכול להקליד, לא אתה מניין, לא כתבתי את זה טוב. לא, זה, זה לא...
מישהו מתחילים אותי.
אם מישהו יכול להקריא לדניאל או להקליד, אז יהיה לנו איזה שבוע הבא.
אני יכול לגרום לזה שזה יוקלד, אבל אנחנו נסמן את המילים שלא יצטרכו לקרוא.
כן, בסדר, אז תביא לי את זה מהר ואז אני אעשה הגעות, ככה עובדי. ורגע, רק שנייה, בשבוע הבא יהיה לכם תקציר של כל מה שנאמר היום. ועוד בקשה אחת, שבוע הבא יהיה פה הרב שלום קליין, שהוא מתארח אצלנו. הייתי מאוד מבקש להגיע בזמן וגם להגיע כולכם, שיהיה מקובל, לא להתעייף עכשיו, יש ביקש, אני מכיר את זה. הפעם הראשונה באים הרבה והפעם האחרונה באים הרבה. שבוע הבא זה הפעם, זה באמצע, יש ירידה. נא להתייצב, הרב קליין, מה גינות? תן לנו, לא יודע. אני מדבר, אבל זה לא העיקר, הוא העיקר. אז הוא יבוא שבוע הבא ונא להתייצב בהתייצבות מלאה וכל אחד שיביא שכן. יבוא הרב קליין, צריך לכבד אותו. 8:30 להתעצב. היום היה פה 31. ערבית,
ערבית. מחכים לך שם...